שלום לכולם, או סוואדיקה לכולם. ברוכים הבאים לעוד פרק של אלומים באוויר. חזרתי, מקווה שהתגעגעתם. מכבי נתניה היום הוציאה אותנו לפגרה בצורה מחצית ראשונה חגיגית, מחצית שנייה מורטת עצבים. קיבלנו בשורה למינויו של רן קוז'וק למאמן הקבוע של מכבי נתניה עד סיום העונה. כל זאת ועוד, טינופים, ריחולים, חגיגות ולקראת המונדיאל בפרק הקרוב של אלומים באוויר. אז בואו נצא לדרך. שלום ניר רוזנטל.
אלן דניאל שככה פתח את זה כאילו הוא טשטש את העובדה שהוא חזר מזנב בין הרגליים, חיפש איזשהו פודקאסט בחול, לא הסתדר, חזר כמו קרצב ישר להרכב. ישר בלי שום צינון. כן, שלומי טוב, בדיוק חזרתי מאשדוד, החולצה של איגור לגופי, ושמחה בלב, עד הדקה 60. החצי שעה האחרונה זה עוד ילמדו בבתי ספר לפאניקה.
חד משמעית, חד משמעית. ברק, איזה אופי ראינו ממכבי נתניה היום? קודם כל ערב טוב, ברק, רונמן.
ערב נהדר, ברוך הבא, הגיע הזמן שהקפטן יחזור, ירים את הקבוצה, היה פה תקופה מנטלית מאוד קשה. גם בנתניה, ראית חצי ראשון, רן אמר את זה, תשוקה וזה וזה, וחצי שני, כאילו כולם הלכו לישון, כולם נרדמו, התחילו את הפגרה, התחילו לחשב טיסות, בבוקינג, לאן אפשר, אולי לקטר נשארו כרטיסים, אבל הייתה עוד מחצית לשחק, מזל שהיא נגמרה מהר.
אחרי הסיפור עם קרצב ורוסיה, זה עכשיו הוא חפש מקום ביזנס קלאס, הוא טס איקונומי כאילו, זה הדיבור?
הוא לא לוקח סיכונים יותר בטיסות. טס צנוע.
כן, אז בואו נתחיל עם המשחק באמת, לפני שאנחנו ניגע אחרי זה במינוי של רן קוז'וק, מה זה אומר, לאן זה הולך, כל הדברים האלה. וואו, מחצית ראשונה אדירה, אפשר להגיד. ואז כאילו, גם לאורך המחצית, אני גם כתבתי לכם, כאילו, זה הרגיש טוב, אבל ההגנה שלנו קצת מעוררת, ואז מגיע מחצית שנייה, ו... תשמעו, אני אגיד ככה באבונותיי, אני אוהד מילאן, בסדר? אז אני, כשהקבוצה שלי מובילה 3-0, אני לא מהרגועים. תוצאה מקוללת, אבל זה כאילו, זה היה נראה שזה כתוב באוויר, בשתי דקות האחרונות של המחצית הראשונה, או כמה דקות האחרונות, ואז אתה עולה מחצית שנייה. אתה מרגיש נרפות, אתה רואה חילופים לא מתאימים. בכלל כאילו, לא יודע, הכל משדר, בוא נחזור אחורה, בוא נצעד צעדים עמוקים אחורה, ובוא נזמין את אשדוד.
אז אני אגיד לך שמהחוויה שלי ביציע, זה היה, כלומר, הובלנו 3-0, ועדיין היה את ה... יאללה, שתגיע כבר השריקה, שלא יהיה איזה 3-1 כזה.
למה אנחנו לא חוגגים במשחק כזה? זה מה שאני שואל.
נכון,
למה אנחנו לא נותנים קושש?
נכון, והייתה תחושה, שהייתי שותף לה, גם כן כנראה מתוך איזושהי טעות נאיבית, שאנחנו נגיע למחצית ב-3-0, ומחצית שנייה תהיה מחצית לקהל. גם אם לא יהיה עוד גולים, יהיה משחק רגוע, נשלוט בכדור, נגיע למצבים, קצת פחות משקולות על רגליים, משחק ראשון אחרי כל כך הרבה זמן, מאז ביתה ירושלים, שהניצחון לכאורה, נתניה זה מאוד חשוב להגיד את הלכאורה הזה, תחשוב שמאז חודש אוגוסט לא היה לך משחק, שאתה יודע שאתה כביכול ניצחת, בשלב כל כך מוקדם, אחרי כל כך הרבה חודשים של לחץ, ואתה אומר, אוקיי, זה המקום שבו מכבי נתניה יכולה לצאת לאיזשהו מקום אחר. וזה היה דיבור בהפסקה. הנה, הגענו למשחק שאנחנו אשכרה, הדברים מתחילים להתחבר לנו. ואתה עולה למחצית שנייה, והיה שם דברים מאוד מאוד מוזרים. עד הדקה ה-65, זה היה נראה כאילו אשדוד מנסה לשמור על התוצאה. היא לא עוברת את החצי, ואני אמרתי ככה בצחוק למישהו לידי, נראה לי הם מנסים להרדים אותנו גם. ומתישהו, זה התוכנית משחק שלהם. וזה היה די ברור לכולם שאם יהיה 3-1, יתחיל פה בלגן.
כן.
אבל למה? אתה מוביל 3-0, אתה מוביל 3-1, אתה עדיין ביתרון, המשחק עדיין ברגליים שלך. הקלות שבה אנחנו מגיעים למצבי פאניקה היא בלתי נסבלת. אבל שוב, אחרי כל כך הרבה חודשים שלא הולך.
השאלה אם זה נובע מזה. אז קודם כל נגיד, שוב, קודם כל שפוע על 3 נקודות, לא משחק קל, לא מגרש קל, זה השורה התחתונה. לצאת משם עם 3 נקודות, כולנו היינו שמחים וחותמים על זה לפני המשחק. Having said that, מה שנקרא, בהתאם לאיך שזה התפתח, זה בגדול, מבחינתי זה נורא מדהיג. עכשיו, קצת נשים מספרים, ברק. מחצית ראשונה, מכבי נתניה, עם 10 איומים, מתוכם 4 למסגרת. מחצית שנייה, אשדוד, 14 איומים, מתוכם 5 למסגרת. ורק יעקב בריאון לבד, לבד, יכל לשים שם חמישייה.
כן, תוריד לאשדוד איזה 2-3 איומים שהיו ממש בדקות האחרונות, אתה יודע, יושבים, זורקים כדורים פנימה. אבל עקרונית כן, אתה רואה את זה גם בהחזקת כדור, גם בכל הגרפים שם, חצי וחצי. ואני דווקא, כאילו אני מבסוט מהשורה התחתונה.
אם היית מחצית, איזה מחצית היית?
אני קלאסי מחצית שנייה. ועצבני, ואדומים, ופנדל. אני ממש רואה רק את חצי הקוס המלאה. לא רק ביחס למה שעברנו עד עכשיו, אלא גם במה שהולך להיות קדימה. הרי הברור לכולם, מישהו כתב בטוויטר, לא זוכר מי זה היה, אני, בא לי כבר לשחק...
בשבועות האחרונים זה בטח אילון מאסק.
בא לי שנשחק מגעיל וננצח. אז באמת ששורה תחתונה, 6 נקודות, גם משחק קודם, גם זה. אבל אני באמת מסתכל, מחצית ראשונה שהייתה טובה, היו התקפות, היה זה באמת היה שלנו, באו, לקחו, גם ניצלו מצבים, 3-0. גם רן אמר את זה, הוא ראה בשתי דקות האחרונות את היעירות, את ה... הנה, חזרנו, אנחנו האימפריה שפרקה את בשקשיר, וטוב שזה קרה, וטוב שקיבלנו סתירה, וצריך לזכור, אבל שגם כשאנחנו מנצחים, עד שיוכח אחרת, זה ההבדל בינינו, מנטלית אולי, בינינו, לבין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ש-3-0 הוא מבוא ל-6. אצלנו הוא לא מבוא ל-6. אתה כתבת ולנו בצדק בוואטסאפ, זה בכוח עכשיו להיכנס לפאניקה, בכוח לסבך, ועוד 2 צובים שגנדלמן הוא שחקן אחראי, וכשהוא מתקל הוא יודע איך לתקל. אז חוסר אחריות ואדום, ופנדל פה, וזה, וצריך להודות שגם החילופים היום היו...
לא ניהול משחק טוב בעיניי.
הם היו גם חילופים של... גם הם שידרו לי, אני אומר את זה כי גם אני אמרתי לעצמי בבית, יאללה, שייתן שחק, שייתן כאילו שחקנים דקות עכשיו, די, זה גמור. והוא כנראה שמע את זה, כי צעקתי את זה חזק, ונתן כאילו, בסדר, זה משהו שצריך לדבר בכלל על הסגל, אבל לא יודע, נפתלי בא אליי, ואיתן אזולאי, וגם ברקוביץ', חשבתי שהוא כבר קבור מילולית, וכאילו חילוף ראשון, ועוד על רוי קורין, שהוא מצוין, היה גם מהספסל...
למה, החלטנו חוסר תכליתיות אחד וחוסר תכליתיות אחר, זה...
לא, אני... טוב, האמת שקיבלתי הוראה לסתום את הפה לגבי רוי קורין, אז אני אשתוק, אבל הייתה אווירה גם מהספסל של... זה שלנו. בוא נשאר לגלגל 45 דקות. עכשיו, בסוף זה מה שקרה. גלגלנו את 45 דקות האחרונות האלה, באמת הדקה, 2 האחרונות היו פאניקה, אבל 3-0 זה מספיק כדי לנצח. אבל אני באמת מסתכל על השורה התחתונה.
כן, רן בן שמעון אמר שם בסוף שהחוב היה גדול מדי. למזלנו, אני חייב להגיד.
השאלה אם ב-2-0 גם היינו עפים על עצמנו. כי אז זה כבר היה, אתה יודע, 2-0 זה גול 1-3, אתה חוטף את האחד, אתה אומר, אוקיי, או-או. 2, אתה אומר, חבר'ה להתעורר, זה...
אבל לא היית אומר, בוא נגיד, משחק עוד 7 דקות, אתה מקבל פה עוד גול.
עוד 3 דקות, לא צריך 7. עוד 3, זה ממש היה שם, וכדורים תהילו, ורז קרמי אתה יודע, היה ביתה מהחצי שפשוט אף עלו לתוך הידיים, זה היה ממש קרוב לזה שזה יקרה. באופן כללי, רזכר מבגובה, לא מסתדר לי גם משחק קודם, אבל טוב,
נגיע. בדיוק, אז בוא נתחיל לדבר על זה. אני רק, לפני זה מילה טובה לקהל, זה היה נראה יציע עמוס בצהוב, היה כיף לראות את זה, במיוחד במצב של הקבוצה, והנסיעה יחסית ארוכה.
איך היה מדד הזה, אניר? זיהו?
למי שאין חברים במושבים סביב אשדוד,
חצי ראשון היה קשוח, השמש הייתה חזקה עלינו, כן.
כן, האמת שאנחנו בדרך כלל לא טובים במשחקים של שבת בשעה 3, זה יפה לראות שאנחנו התבגרנו מנטלית בצ'רלטון.
ועוד באשדוד, שבת ב-3, באמת כל מגרש בארץ אפשר לשרוד.
עונה שעברה ניצחנו שם ב-3.
באשדוד? היה ב-3?
3-1. גם הם צימקו לפנדל, קיבלנו אדום עם קארם ג'אבר, זה היה כמעט העתק של היום, רק שהיום אתה גם מוסיף עוד גול.
כן, גם היה צמת של איגור.
נכון. אין עוד מלבדו.
איפה היה כל המחזורים עד עכשיו?
לבדו.
לבדו. כן, אז בואו נתחיל לדבר באמת. רז קרמי, תגיע סיומה של פגרת המונדיאל, יבוא רן קוז'וק בתור המאמן. מצד אחד עומד בפינה השמאלית, איתמר ניצן, בפינה הימנית, רז קרמי. מעכשיו אנחנו משחקים במשחק החדש לנו, לו הייתי רן.
כמו בכל בחירה, אני אלך על הפינה השמאלית, איתמר ניצן. עם כל הכבוד לרז קרמי, אני חושב שבפתיחת העונה המגמגמת שלנו, חיפשתי מחמה, אז אני חושב שאיתמר ניתנו מהבודדים, שאתה יכול להגיד שהוא שם. כלומר, הוא, רז שלמה, אין עוד מלבדו. יש כמה כאלה שהם מתחילת העונה הגיעו, והם שם בכל משחק. אבל שוב, קרתה הסיטואציה, רז קרמי נכנס, ניצחנו היום, וגם באותה מידה זה יכל להיגמר אחרת. מצבים שהיו לעברו היום, הוא לקח, כלומר, אתה לא יכול להאשים אותו בגולי.
לא, גם הוא הציל אותנו, לדעתי, בסוף המחצית הראשונה, בתחילת המחצית השנייה, באחד על אחד.
נכון.
לקח שם הגול.
לא, הוא עושה את מה שצריך. אני לחלוטין מתחבר עם ברק, שכשהכדורים מוגבעים לרחבה, קשוח, מלחיץ מאוד.
זה אף פעם לא עולה ברך קדימה, תופס את הכדור ויורד. תמיד הוא תופס בהיסוס כזה, מישהו נותן לו כתף, קטנה, הוא נופל, משמיט.
בוא ניתן לו גם טיפה קרדיט על זה שזה באמת משחק שני, שאתה יודע, כאילו לא, זה לא, אין, זה לא שהוא 500 משחקי ליגה מאחוריו.
אין ביקורת עליו. הוא בסדר, הוא עשה את מה שהוא צריך.
יש לו רק את ה-10 מהעונה הקודמת, נראה לי, לא? שהעמוס היה פצוע.
כן, הפליאוף הזה, אבל אין ביקורת, הוא בסדר גמור. מה שכן, אני לא חושב, ניסית לעשות פה דרמה, אני לא חושב שיש דרמה. אמר מוטי חביב בשידור, הבן אדם שפגרת הנבחרות בא לו הכי גרוע, זה רז קרמי. כי החודש וחצי הזה, ייתן, יכול להיות שגם שבוע היה נותן את מה שצריך לתת, ואיתמר היה חוזר. אבל החודש וחצי הזה בוודאי, איתמר, באמת ראינו בחדר קצת פדיחות, טוב שיש שוער מחליף, טוב שהוא טוב, טוב שאפשר להעלות אותו. אני מקווה שנוכל להגיד, טוב שאיתמר ירד לשבועיים, התאפס על עצמו וחזר, זה נדאר חודש וחצי, אבל זהו, אין, זה אפיזודה, זה משהו במהלך של עונה. שוב, אנחנו נצטרך לראות את איתמר חוזר לשער והכל יסתדר, אבל אנחנו, אמרת, ניר, איתמר שוער טוב, הוא עשה בשבילנו הרבה בשישה, שבעה מחזורים שלפני, שמר לנו על שער נקי כמה פעמים, הכל טוב. היה פדיחה, זה להפך, זה אפילו קצת משמח אותי שהיה משבר, ניהלת אותו נכון, בקבוצות אחרות זה יכול להידרדר, ואיתמר כנראה גם לקח את זה כמו גבר, ישב שבועיים, עוד חודש וחצי יהיה, ונראה לי בעמדת השוער סיימנו, וכן, עברנו את זה יפה עם רז, בלי פדיחות.
לא, אני גם חושב שבקבוצה שהשנה, ההיררכיה מעט התעררה, כל מה שהיה עם עדן, ובאופן כללי, החשק של טאוואמסי, וכל מיני סיפורים שפחות שמענו בעונה שעברה, אז עמדת השוער היא עמדה שההיררכיה מאוד חשובה בה. יש לך שוער ראשון ושוער שני, והם מוגדרים ככאלה. אני לוקח מהשניים וחצי משחקים של קרמי את העובדה שלדעת, כמו שאתה אומר, שיש מישהו טוב במידה וצריך, ואיתמר חייב לחזור. אם הוא פיט, לדעתי הוא צריך לפתוח.
זה גם משהו שידענו להגיד, אז כשבאמת שדני נפצע במרפק בפלייאוף לפני שנתיים, נכנס רז, עשה את שלו, היה טוב במשחקים האלה, ומעולה, יש שוערים שעושים קריירה שלמה, הם לא מחכים להזדמנות או לעלות מהנוער, להיות, שקריירה שלמה הם עושים בתור שוער מחליף. זה המקצוע שלהם. יש שוער ויש שוער מחליף. וכרגע רז קרמי הוא כזה, וכשצריך הוא מחליף, וזה בסדר, אני לא מודאג מהעמדה הזאת. לא הראשון ובטח לא המחליף.
כמו אח של דונרומה במילן.
אמיר אדרי עשה קריירה מלהיות שוער שני.
אמיר דונרומה.
עד שהוא הבין יום אחד שהוא יחפש הרבה יותר כסף מתחרות כפילי אירן לוי. אז הוא עבר לשם.
זה גם קורה בווגאס? איפה זה קורה, הקונבנשן?
זה ליד ווגאס, אם אתה קצת מערבה מווגאס, זה ממש 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 ליד אור עקיבא.
אור עקיבא, סליחה, כן. אני לוקח את המשחק הזה של רז קרמי, אני בעיקר לוקח את האפודה, אני אהבתי את הצבע, זה מגניב.
באמת? אני חושב שזה מגין, שהזוהרת של שבוע שעבר הייתה יותר טובה.
תשמע, זה הרגיש לי קצת כמו משמעות זהב. אני אפרגן. כן, ממשיכים קדימה.
חצי שעה האחרונה נראינו כמו היום הראשון של מלחמת יום הכיפורים, ואתם מדברים על צבע החולצה של רז קרמי.
מסתכלים על חצי הכוס המלאה היום.
בדיוק, בדיוק. אופנת סגל, איך קראו לה? מי היה מלביש תמיד את השחקנים? כל הרביבו.
אופנת סגל.
שלומי מלדיני היה גם.
שלומי מלדיני.
ידעתי שנשם את החוטר. יאללה, ואם כבר באופנה סקינן, רז שלמה, בחור אופנתי לכל הדעות, מטופח, נראה טוב, אני בטוח שהוא גם עם חליפות מחוץ למגרש.
חופשי.
חזר לעצמו, היה לו איזה ירידונת לשניהם, לא ול... גלאבוב, חזר לעצמו, אני חייב להגיד שמשחק קודם, נגיד קריית שמונה, התלהבת, באמת קנברו, הוא עושה שם, לא רק שהוא מתקל ומחלץ וסוגר, הוא גם לוקח את הכדור בביטחון, שהיום הוא כבר גבל באובר ביטחון, הוא ניסה שם על ה-16,
לעצור את הכדור. מה, הגול שלו, של העיבוד כדור הזה, זה לא גול, סליחה.
לא גול, הביטה של לוי, כן, ישר לידיים של קרמי בווליום, הוא ניסה על ה-16, עם הבריצה לפנים של השאר שלנו, לעצור את הכדור באוויר, או להכין לעצמו. אוקיי, אחד של אובר ביטחון, אבל שאר הדברים, כמה דקות אחרי זה הוא יצא שם מאיזה מהלך ברחבה, ו...
לא, 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 אני חייב לחלוק על זה. אני הרגשתי שהוא וגלאבוב מנסים... לא בכוונה, כמובן, כן? שלא יהיה פה איזה קונספירציות, אבל מנסים לחרב את המשחק איכשהו, שיהיה מותח.
לאתגר, למשוך, כן, למשוך את האקשן אליהם.
שיהיה מעניין. היה 3-0, זה קצת, אתה יודע, זה די, זה מת. זה שישי בצהריים, צריך להכניס עניין. לא צריך שאנשים ירדמו בו. אחרי החמין, אחרי הג'חנון, אחרי הזה. והנראה. ואז, אתה יודע, הצליח להם. אז פתאום גלאבוב עושה את הפנדל המטומטם הזה, אחרי שהכדור כבר עוד שנייה בחוץ. אחרי זה רז עושה את השטויות שלו שמכניס חוסר ביטחון בהגנה עם הצירת כדור המפגרת הזאת ועוד כמה מהלכים כאלה.
אתה צודק, אבל אני באמת לא. החצי השני כאילו מנקה כמעט את כולם פותר, עושה להם דלית ופותר את כולם מהחצי השני, כי היה חצי ראשון מעולה והם כן היו שם ובטוחים, ועוד פעם אני לא
חושב, גם למשחק הקודם.
מה?
עוד שנייה הפסדת את המשחק, אני לא פותר אותם מזה.
אני לא פותר אותם, אבל זה בעיה כללית, זה לא מישהו היה גרוע, או השוער חטפת בגללו גולים, או החלוץ הפסיק לרדת.
החוסר ביטחון הזה בהגנה והטעויות האלה, זה מה שבדיוק הופך אותך מקבוצה שהיא דומיננטית במגרש, עם אובר ביטחון, ועם לא אובר ביטחון, עם ביטחון כאילו, וזה למצב שאתה פתאום כאילו, אתה נהיה מעורר, אתה פתאום אתה לא סומך על מאחורה, אז כל השחקנים צריכים לרדת, וכולם שומרים בשביל, במקום שתישב על השער שלהם. אני לא חושב שיש הוראה שרן קוז'וק במחצית שאומרת בואו נלך אחורה.
אבל אני חייב להגיד לך על זה, כנראה שלא הייתה הוראה, הוצאו קדימה. והשבע דקות האחרונות, 10 דקות האחרונות, זה היה הפאניקה.
ברגע שנכנס הגול הראשון שלהם, אז זה כבר נגמר, הם ישבו עליך, זה לא יעזור, אתה תלך אחורה באופן טבעי.
אבל אם אתה, בוא נאמר, לפני האדום של גנדלמן, ואפילו אחרי, לא זוכר איזה משחק ראיתי לאחרונה, שהיו בלחץ של דקות אחרונות, והם רצו קדימה ולחצו כמו משוגעים, כי הם ידעו שלשבת 8 שחקנים מאחורה, זה הרבה יותר סיכון מאשר נסות להתנפל מקדימה. אז כשיש 10 שחקנים אולי פחות, אבל כשהיה... זה...
לא אומר להתנפל.
ללחוץ הרבה יותר חכם וקל, ללחוץ ולהפריע לבלמים, מגנים, לפתח את ההתקפה, מאשר 8 שחקנים לחכות אחורה להגבעות. כי שם זה כבר מזל, אתה לא יודע מה יהיה. אז... עוד כוכבית לקוז'וק, עכשיו שהוא כבר קיבל את המינוי, אפשר לתנף חופשי. גם החילופים, ובעיקר זה, אני ציפיתי שידחפו אותם, נדמה לי אפילו קריית שמונה, אני זוכר, צוויתי וזה, קמים וצועקים להם, צו, תלחצו אותם בדקות האחרונות, 1-0 לנו, דווקא פה לא עשו את זה, עוד פעם אולי האדום, אז נקל עליהם.
סבבה, נדבר על הבלמים או נעבור קדימה?
כן,
נעבור לצדדים, סליחה.
האמת שאני דווקא אשמח לדבר על רז, שלדעתי היה לו משחק יוצא מן הכלל. עזבו רק את הדקות האחרונות, היה לו משחק ממש טוב.
אבל אני לא מדבר על הדקות האחרונות. המהלך הזה לא קרה בדקות האחרונות, מה שדיברנו לפני דקה. זה דקה 46, 47, וגם עוד כל מיני שטויות כאלה של... שוב, הוא שחקן מעולה, כן? שלא יפוצה שספק, ואחד ההחתמות הטובות שלנו בשנים האחרונות אפילו, נרחיב ונגיד. אבל הוא טיפה צריך להתגבר, או להתבגר, סליחה, ולא לעשות הצעדים האלה שכאילו קצת, זה מרגיש לי שבתקופה כזאת במיוחד, טיפה זורים פאניקה.
אוקיי, אני פחות רואה את זה, אבל מה שמטריד אותי, זה בעיקר הירידה ביכולת של גלאבוב. היה כמה פעמים בחצי הראשון שממתו החלוץ שלהם, של אשדוד, אז הוא הגיע...
המצאת עכשיו שם.
אבל זה באשדוד, אתה יכול, זה כאילו שם גנרי.
השם המלא שלו, השם...
אתה מתכוון ממתו...
ממתו
ססקאו. כינוי כללי.
השם המלא שלו לפי 365 זה ממתו אבן עזר. אני לא יודע...
מחיי השפה... כן. מחיי השפה מה? מאיפה הוא?
הוא מחיי איזושהי שפה. אבל אני חושב ש...
יש לו מילון.
בחצי הראשון היו כמה כדורים שהוא קיבל ארוכים, שרז רץ איתו, ואו שהוא הגיע לפניו, כלומר רז הקדים אותו או עם הראש, או עם הרגל, או עם הגוף, מה שהוא עשה, הוא תמיד לקח את הכדור ראשון. בפעם היחידה בחצי הראשון, שגלבוב היה על החלוץ של אשדוד, והוא קיבל את אותו כדור, זה הסתיים בעבירה וצהוב.
אני איתך, אני לא יודע למה דני לא בעטף על רז. רז היה מצוין, תסתכל גם נתונים. יש לו חילוצי כדור, 10 או 11 חילוצי כדור, וזה, הוא בסדר גמור.
בכל דניאל... שיעול, בכל שיעול יש קצת אמת.
כן. אם הוא ישתהל, זה ממש נצודק.
הירוק עולה.
בקיצור...
כן, תוציא לו כרטיס טוב.
כרטיס ירוק. בקיצור, אני חושב שזה היה טוב. גם היום, כמו הרבה פעמים קודמות, לא שווה לבזבז דקות שאפשר לטנף, מחכים לנו עוד בהמשך. ברקוביץ', גיל יצחק, למה לסרוף זמן תינוף על רז שלמה?
בוא ניקח את זה, נזוז את זה.
חבל שברקוביץ' לא קיבל דקות במשחק הזה.
רגע. שי קונסטנטין או שי קונסטנטיני?
וואו. תראה, קודם כל אני חייב להגיד משהו על שי קונסטנטין. אני לא חושב שבאמת היה צורך בניידת עבר היום. כלומר, ברגע שבו הוא... מי זה היה שופט יגאל פריד, נכון?
כן.
הוציא את האדום על העבירה על קונסטנטין, אני אמרתי, אין מצב בעולם שזה אדום. קונסטנטין מכל נגיעה הרי מתגלגל כאילו עכשיו ירו עליו. אז אתה יודע, אבל בוא נדבר רגע על המשחק שלו היום. חצי ראשון לא רע. כמעט עשה שם גול עצמי, אם אני זוכר נכון, מראייה בוואן שוט, כן?
לקבל מחמאה מניר זה כמו לזכות במונדיאל מבחינתו.
לא, הוא גם העביר היום כמה כדורי רוחב לא רעים, אוקיי? אני לא אגיד לך טובים, כן? הוא העביר כמה כדורי רוחב טובים, הוא אפילו עלה לכדור גובה פעם או פעמיים, שזה לא בחוזה שלו, הוא עשה את זה טוב. מעבר לזה, עדיין, זה לא השחקן שהייתי רוצה לראות בעמדה הזאת, ומה שהכי נורא, זה כשג'אבר החליף אותו.
מה?
הוא היה ראית? ב-10 רמות מתחת לקונסטנטין.
מי?
קארם.
יפה, אז אם אתה נכנסת...
קארם, היה קטסטרופה כשהוא נכנס.
אז דניאל, אתה ראית בטלוויזיה. האם אתה ראית את הטלוויזיה ברגע של החילוף, שקארם ונפתלי עמדו על הקו שם?
לא שמתי לב למשהו מיוחד.
פיצחת בדיוק. הוא עמד שם, קארם, אני ממליץ לכל מי שהיה במגרש ולא ראה, לחזור ולראות. נפתלי, אתה יודע, השחקן עומד על הקו, אז הוא קצת קופץ, שם איזה יד לתפילה.
קארם, לא עשה שמה ישראל?
לא עשה שמה ישראל. חולצה על הראש.
הוא אמר שמה ישראל, לזוויתי, לא בא לי להיכנס.
קצת מים, קפיצות במקום. הוא עמד שם, ג'אבר, עם שתי ידיים מאחורי הגב, כמו חייל בהקשב, בכאילו, מחזיק את הידיים בכאילו, נו, אין ברירה. מכריחים אותי. וזה שפת גוף שבחיים לא ראיתי, בחיים. בשלוש השנים האחרונות שלי עם ג'אבר לא ראיתי.
אתה אומר, קברו אותו.
אני די חושב
עשו,
שזה...
אסור לו סבוטש במשחק.
הוא לא היה, וקארם ג'אבר זה שחקן שגם כשהיה נכנס בדקה 82 להחליף את קונסטנטין, נכנס ונותן 8 דקות מה שיש לו.
כן, כן, האמת שגם ראו
אותו... הוא היה בשפת גוף של מה אני עושה פה.
אני אגיד שבחגיגות, הוא כן השתתף. אז זה לא שהוא עכשיו פה עושה איזה שביטה איטלקית או ברוגז או משהו, הוא קפץ שם עם כולם ורקד והכל היה זה.
כי אני חושב שהוא לא אופי כזה, הוא לא מניאק. הוא לא יישב כמחליף וירצה שהקבוצה תפסיד. זה חברים שלו והוא, אני מניח שהוא כן גבר, אבל היה משהו ב... דיברת קודם על היררכיה, אנחנו צריך להגיד משחק שני עם אותו הרכב. ואם לא המונדיאל הזה, הייתי שם את הראש שלי שמשחק שלישי יהיה אותו הרכב.
אני כי... לא יודע מה אני חושב על ההרכב הזה.
זה, דבר אחרי זה, תעשה זום אאוט על ההרכב, אבל מה אתה חושב על זה ששוב אותו הרכב? לא, ניצחנו צריך, ממשיכים,
אני,
ניצחנו
אני,
ממשיכים.
אני מבין גם שמאמן חדש בא, הדבר ראשון שכאילו בא.
זה בא, זה בא.
צועד צעד קדימה.
אבל זה נחשב, כן, זה הרעיונות שלו עכשיו מובילים.
עובר ממצב ישיבה למצב עמידה במקרה שלנו.
זה מאוד ברגע, משמעות.
כן, ברגע שמאמן עובר ממצב ישיבה למצב עמידה, הוא רוצה לייצר יציבות. יציבות קושי, במיוחד בקרקס שראינו בחודש האחרון, שזה היה פעם הוא ביציע, פעם הוא בהרכב, פעם הוא כאן, פעם הוא ויש, נכנס, פעם
ויש
וייר,
אנשים
פעם...
שמשלמים את המחיר על זה.
כן, כן, כן.
ומבינים את זה. וג'אבר הבין, תראה, קונסטנטין בישל משחק קודם.
הוא לא יוציא
אותו מהרכב.
לזה, הוא לא יוציא אותו מהרכב.
וג'אבר מתחיל להבין שהוא הופך להיות שחקן מחליף בועחה רותם קלר, וזה שחקן שלפני פחות מ-10 חודשים... סיפרו לנו על 1,000,000 שקל שהציעו בחיפה, תל אביב.
אני לא הייתי קובר עדיין את הסיפור הזה. אני חושב שזה עניין של תקופות. אני חושב שגם, אתה יודע, עד תחילת העונה מחדש, נקרא לזה הסיבוב השני אחרי המונדיאל, הכל יכול לקרות. זאת אומרת, אני מניח שיהיה איזה מחנה אימון קטן, שיהיה קצת חזרה לעניינים. אני לא חושב שהמקום של שי קונסטנטין מועדק להרכב.
אז אני חושב שכן. ואני חושב שגם ג'אבר חושב, ובגלל זה זה נראה ככה, וחבל לי, ואתה יודע מה, זה מניה שהיה צריך לממש אותה בזמן, אבל ראיתי את זה, וזה בייס אותי, לא בשבילו, בשבילי.
מה זה לממש אותה בזמן? כאילו, אני לא בטוח ששי קונסטנטין זה צריך להיות המגן הראשון של מכבי נתניה.
אני בטוח שלא, אבל זה המצב. גם היום היה לו, אם אני זוכר נכון, זה הבישול שלו.
היה בישול שלו, בוודאי, כן.
אז כאילו עוד בישול ועוד בישול, גם רוטמן שכבר רצינו לקבור אותו לפני שני משחקים, פה גול ופה בישול, שני בישולים ועוד גול ניצחון, גם ריינה, גם קש. אז כאילו אין ברירה, אבל צריך להגיד שהם שניהם היו אצלי בהכנה לביתה החוצה, שני הביתרים, אני לא מדבר על השלישי.
לא, כל הביתרים קצת, אולי רוטמן היחידים מבין כולם שהייתי חותם שהוא יישאר, השאר מבחינתי עדיין סימן שאלה עד סוף העונה.
אז אני חייב להגיד לך שגם רוטמן, עם כל הביצועים האלה, אני מחכה כבר שטאוואמס יחזור.
לא, הוא לא רונלדו.
לא, לא עניין של רונלדו, תראה, הוא מאבד את הכדור. כמה פעמים היום היה לו עוד פעם שהוא רץ בכיוון ההפוך, במקום פשוט למסור את הכדור, הוא רץ עם פעם אחת זה עלה לנו נגד חדרה.
אבל זה מבלבל, זה מבלבל, כי שתי השערים נראים אותו דבר. הדשא אותו דשא. אחי, זה לא, אתה שופט פה אנשים לחומרה.
זה היה, וזה קורה לו שוב ושוב, זה לא שהוא נקלע לסיטואציה. הוא מתעקש עם הכדור ברגל, יש לו גם מקדימה, הרבה מהלכים של חוסר פרגון, אומר בעדינות, אני לא אוהב אותו. לא אוהב אותו עם כל הכבוד, אוהב את הגולים שהוא נותן, אבל אותו אני לא אוהב, אני בהחלט אשמח שנשתחרר מהדבר הזה. גם אביב יכול לשחק כנף, בטח טאוואמסי שיחזור לשחק כנף.
אני לא אוהב את אביב בכנף. אבל רגע, אז כבר דיברנו על רוטמן, וכבר גרענו מהדקות שלו בזה. מילה על וייר, דיברנו על ההמשכיות בהרכב וזה, ואני חושב שווייר זה התוצאה של ההמשכיות הזאת שלא מחליפים הרכב ומנסים לייצר רציבות. שחקן נשמה, כאילו, אתה יודע, זה כזה ישראל אלימלך של זמנו.
בדיוק, אתה תדע מה אתה תקבל ממנו, אתה יודע
שהוא... סתם, ישראל אלימלך היה כוכב.
לא, וייר...
עכשיו בווגאס.
וייר לפעמים יש לו הבלחות, שככה פתאום הוא עושה משהו שלא ציפית ממנו, וזה מגניב. יש לו לפעמים אובר ביטחון כמו היום, שהוא עשה איזושהי טעות, מסר כדור לאמצע והיה מזה איבוד, אבל בטוטל, כן,
אני רק רואה אותו, הדבר היחידי שיש לי התקף לב זה שאני רואה אותו על זשן, זשנו באגף, ובא לשים לו גוף, אני אומר כזה, אל תשים לו גוף, אל תשים לו גוף, הוא בשתיים ממך.
אם הוא ננסה לתת לו כתף, זה עלול להיכנס לזשנו בביצים. יש מקרים שבהם עדיף לו לתת מרפק, זה לא יהיה לאף, זה יהיה לביצה.
אבל השאלה, מה חושב לעצמו רותם קלר? הוא מחכה לשחרור של ארטרץ בינואר, או ש... או שמבחינתו הוא כבר צריך להבין שכנראה עוד עונה הוא אמור לצאת להשאלה. כי להיות מגן שלישי...
אני לא חושב שאף אחד מהם ברמה, אני אגיד לך את האמת.
מי?
כאילו בשביל קבוצה, אם אני עכשיו מסתכל, קבוצה שהשאיפות שלה היו מקום רביעי, אולי עדיין שואפת להיות מקום רביעי, כן? כי הפלייאוף לא כזה רחוק. אבל אם אני מסתכל על הצד הזה, עכשיו בהנחה שהארטרץ לא... הוא לא ההבטחה שציפינו. לא קלר, לא וייר. אף אחד מהם לא אמור להיות מקום פותח בקבוצה, שחקן פותח בקבוצה שרוצה לסיים מקום רביעי.
יפה שאתה אומר את זה, כי אני בדיוק חשבתי על להגיד שבינינו, קבוצת בטן של הליגה.
קבוצת בטן של הליגה, קלאסי.
אוקיי, בסדר, אנחנו לא מכבי חיפה.
לא, אבל...
אנחנו לא לצ'מפיונס
ליג. שוב, אם המטרה היא רביעי, זה לא חומר של רביעי.
למה? מי המגן של הפועל ירושלים?
לא, עזבתי עכשיו בפועל ירושלים.
אבל זה הקבוצה הרביעית.
היא לא תסיים את הליגה במקום הרביעי.
מי כן תסיים את הליגה במקום הרביעי שיש לה מגן יותר טוב? להפועל חיפה יש סגל יותר טוב משלנו. אבל השאר?
להפועל תל אביב יש את גורפינקל.
שרצינו להביא ולא רצה.
לביתר יש את גרצ'קין.
בסדר, אבל כולם מגנים יותר טובים.
כן.
נו, מה את רוצה?
תקופות. אני לא יודע תקופות. אין שם מישהו מעל. גם בקריית שמונה. זה לא אלי דסה ולא דוד קלר לא קרוב להיות.
רגע, אפילו בקריית שמונה איך קוראים לו? מורגן. כאילו, יש לך בקבוצות שמתחרות ברמה איתנו?
לפני הסתירה או אחרי?
לא, באמת, אני אומר, אני לגמרי עם דניאל. אני חושב שכרגע אנחנו בצד ימין, יחסית, עצרנו את הסחף, יחסית. בצד שמאל, אני פשוט לא רואה... כל עמדה נראית לי כפלסטר.
אז אני אגיד לך ככה, בהתחשב בזה שרצינו...
כל אופציה בעמדה, סליחה.
רצינו להתחזק בעמדה הזאת, שחררנו זר את שחוביץ'.
שהיום נראה כמו, אתה יודע... אתה חושב על איזה מגן שמאלי מהאגדות, אתה שומר אם סחוביץ' חוזר, זה שידרוג.
שיבוא לפה בכפול, כן. שאגב, עוד מנפלאות הטוויטר, מסתבר שבת הזוג של שחוביץ', אני לא יכול להגיד את זה בפודקאסט, גם תלמידים מאזינים, אבל היא נראית לא רע בגדול. שם היא גם נראית כמו אימא שלו בגדול. מבוגרת ממנו בזה.
מה, איפה הוא עכשיו? הוא עושה חיים?
נראית כמו איזה כוכבת פורנו גרושה בת 40.
לא, היא איזה דוגמנית, הוא התראיין על זה פעם, כן? הוא דוגמנית סרבית.
אבל הוא עושה חיים בפרטיזן.
אותו לא יצא לך לארח בבית עם האישה? לא יודע איפה, הוא עושה איתה חיים באינסטגרם האמת.
הוא לא אוכל טבעוני גם.
יאללה, נתקן.
רצינו להביא שדרוג, הבאנו שדרוג בהרבה כסף גרמני. הבנו שהוא לא, אז אני, נכון שאני אף פעם לא מסתכל על הכיס של הקבוצה בלהביא שחקנים, אז אני גם לא מסתכל על הכיס של הקבוצה בלחסוך, אבל אני מניח שהמשכורת של וייר ביחס למשכורת של הארטרץ, ואתה מקבל פלוס מינוס אותו דבר שאולי אומר אפילו קצת יותר טוב, שישאר. אני לא...
זה קצת יותר טוב. אני אגיד את זה אחר. אתה רואה חשבון או שאתה אוהד?
אני לא רוצה שבזבזו כסף על העמדה הזו בינואר. אתה רוצה שיביאו מישהו בינואר על וייר? אני לא צריך.
אני רוצה שיש שם מגן ברמה גבוהה. אני לא חושב שאנחנו במצב הזה כרגע.
אז עוד פעם, שתי מהמהלכים שאתה עושה בינואר, שני, או אפילו שלושה.
כן.
וייר הוא אחד, מגן שמאל זה אחד מהם?
כן.
שלי לא. שלך ניר?
מגן שמאל, חלוץ, קשר.
אני חושב שאנחנו קצת נראים כמו החצי שעה האחרונה של המשחק ומתפזרים. נראה לי עדיף שאנחנו פשוט... נסיים את השחקנים, ואז נדבר על רן ועל ינואר, כי פשוט אחרת אנחנו נלך לאיבוד.
עידו וייר לשלטון.
אבל לא, מגן שמאלי לדעתי זו לא העמדה הראשונה שהייתי מחזק, אבל בוודאי שמחזק אותה, כן.
אגב, רותם קלר, המחליף של וייר כבר שני משחקים, זה נפתלי בעלי.
נכון, בדיוק.
זהו. הסיכום ממצא, אפשר להמשיך לקישור.
אחריו זה שמחה בובליל.
כן, אנחנו עושים את זה זריז באמת, כי אנחנו צריכים באמת להשאיר קצת זמן לינואר ולזה.
קאט לעוד שלושה חודשים, ניר יושב ואומר, שמחה היה יום טוב!
אין עליה.
שמחה זה הייתה.
שמחה זה, כן, סליחה, מהבובלילים.
הבובלילים, כמו המומינים. אפשר להגיע עם זה רחוק. בקיצור, אנחנו ממשיכים עם האמצע הגרזיני ושקרצב הוא היצירתי מבין השלושה, שזה אומר אינו, גנדלמן,
שזה אומר דרשני.
דרשני.
קרצב הוא בעצמו לא ידע שהוא יצירתי.
בדיוק. ההכרח הזה, כאילו של לייצב את הספינה בכל מחיר ובואו לא זה, הסתדר לנו היום במחצית הראשונה, אבל הרוב לדעתי זה יראה כמו המשחק מול קירת שמונה.
זה שבוריס מחזיק כל כך הרבה זמן בעמדה הזאת בלי אדומים וצהובים.
האמת שהוא לא רע בתור שש. לא, כן, הוא לא רע בתור לא שש. בצורה.
הוא אפילו די טוב. אתה כאילו מסתכל על השלושה ואומר, אוקיי, מי הכי נגר פה? כי בוריס בשמונה, בוריס מקדימה, לא היה יעיל. הוא לא בעט לשער, הוא בעט מ-40 מטר.
כן,
הוא לא קידם כדור, לא מסירות מפתח, לא שום דבר חכם.
לא, לא, בעיקר הוא היה אמור להיות השחקן מפתח בלחץ. זה למה הוא שחק 8 לדעתי, לא בשביל ליצור את המצבים, אלא בשביל לדעת לחטוף את הכדורים.
אבל מרגע שאתה כבר לא עושה את הלחץ במקום כל כך גבוה, הוא מיותר, ואז הוא אומר, אוקיי, שילך לשש, והרווחת את קרצב גם בביתה בגול.
בישול פנטסטי היום של קרצב.
הוא לא יצירתי, אבל הוא כן שחקן חכם, והוא כן...
לא ראיתי. כאילו...
היית במשחק?
רוטמן...
הייתי במשחק, אבל לא ראיתי... זה היה בשער הרחוק, ולא ראיתי הילוך נוסף, הכוונה. על איזה גול אנחנו מדברים?
זה היה באשדוד דרום.
כן, השני של ליגו.
זה היה באשדוד דרום, וניר ישב באשדוד צפון.
עד הלום, הוא היה בעד הלום.
הוא היה בטיילת של אשדוד, הגול היה בנמל.
לא, 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 עכשיו אני אזכר, כן. בכל מקרה, רוטמן... זה היה נראה לי כאילו גנדלמן מוריד לו בלייב, כן, אבל זה היה...
גנדלמן רק עם שר בלונדיני.
כן, בדיוק, אז קרצב.
אז רוטמן זרק את הכדור פנימה, קרצב הוריד יפה. עוד פעם, משהו שאינו בשמונה, הוא א' לא נמצא שם ברחבה, וב' לא יודע לעשות את זה. אז כן, אז אינו בשש, זה אחלה. שוב, אתה מפסיד את קרצב, הוא יותר טוב ממנו בשמונה, אבל הוא...
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אם איך שקרצב שיחק שש שעונה, וואלה, אחלה חילוף. כאילו, מבחינת, אין לי בעיה עם זה.
זהו, השאלה איך מסתכלים, על אינו בשש בגלל קרצב, או אינו, אם אתה מסתכל על אינו בגלל אינו, אז עדיף לי אותו בשש, והוא טוב, והוא טוב יותר, והוא מתקל וחוטף. קרצב, כשהיה טוב, עשה את זה יותר טוב ממנו, אבל נכון לכרגע, אתה צודק. כן, אבל
הוא לא עושה את זה טוב העונה, אז אכפת לי להרוויח אותו מקדימה.
אבל אינו עד עכשיו בעמדה הזאת, ציון 7.5, הכל כן. טוב, בלי צהובים, בלי אדומים.
גנדלמן, סך הכל משחק טוב, עד זה שהעבירו אותו לעמדת הבלם, ואז הוא קצת התבלבל, עשה שתי עבירות מטומטמות, ומצא את עצמו עם מקלחת מוקדמת.
סיפור הבלם היה גם, בחדרה ראינו את זה ואמרנו, בפרק הקודם, הוא לא בנוי להיות בלם. כרגע, שנה שעברה הוא היה בלם, אפילו אמרנו, עדיף שיהיה בלם מאשר זה. הוא כרגע לא מאופס על בלם, ושמע, בדיוק כמו שאמרנו קודם על קרצב, הוא הרבה יותר טוב בקשר שלי מקדימה,
בלהצטרף. בדיוק.
הוא גם יודע לחלץ כדורים. כל הבעיה שלו בתור בלם זה שהרבה פעמים הוא מנסה ומתנפל כדי לחלץ, שכשאתה עושה את זה בחצי המגרש, או בחצי הצפוני של המגרש, הכל סבבה.
איפה שאני רואה.
קרוב לניר, אז זה בסדר. כשאתה עושה את זה בתוך הרחבה, זה עלול להיות מסוכן, זה עלול להיות צהובים, זה עלול להיות עיבודים. אז אני גם חושב שגנדלמן קדימה, בוודאי, הוא שחקן חכם, הוא יודע להצטרף, הוא עוזר עם הראש. אז גם, אבל עוד פעם, זה הסתכלות רחבה יותר על הסגל ועל ינואר, אבל מתוך השלישייה הזאת, זה הציוות הנכון.
אני מסכים. אני חושב שכן. כאילו, אם אנחנו שמים את השלושתם, אז זה הפוזיציות של כולם.
הכי מחמיא.
זהו, היה חסר לי קצת שחקן יצירתי שם בנגריה. נעבור קדימה. אני אשיך את איגור לסוף, אל תדאג. אתם לא רואים פה, אבל הוא קופץ פה באוויר. אבל... אז בואו נתחיל עם השחקן הסנוע על ברק, לירן רוטמן, ש... סתם.
אתם לא רואים, אבל אני נושך את המיקרופון. לא, באמת שסנוע לא באופן אישי, אבל...
לא, אני צוחק.
אבל אני לא יכול לראות אותו על המגרש. זה גובל בברקוביץ'יות.
כן, אבל בסדר, כל עוד הוא נותן מספרים.
אני סתום את הפה,
כן. כן, בדיוק. משחק סביר שלו, הוא גם, יש לו שחקן ישראלי שאתה כזה יודע שיהיה את הסריטה והוא ירוץ לכיוון הלא נכון פעם במשחק.
שלב לרוורס. הוא רץ אפור, אני לא מבין את זה כל פעם חדש. אבל כן צריך להגיד שמה שמביא לו את הזה, שהוא יותר נייד מכולם. כלומר, הוא זז.
איזה אחד המחמאות הטובות.
נייד. אתה רואה איך שני הגולים שהוא עשה. ופתאום אתה רואה אותו שחקן כנף ברחבה. את הוואמאסי לא היית מצפה לראות ברחבה.
לא
בגול נגד ריינה ונגד... אז הוא כן זז רוטמן, והוא כן נמצא, והוא כן מנסה. אגב, כמו שאמרת, לשני הכיוונים, לפעמים הוא כל כך נייד שאתה רואה אותו, רץ אחורה עם הכדור. אבל הוא זז והוא בתנוע, אבל לא, אני הרבה עיבודים, אחד, ושתיים, זה התוצאה של זה, זה הביצה והתרנגולת. הוא המון הולך לבד. הוא מנסה, גם אם הוא רוצה לעבור עוד שחקן, כדי לשפר, כדי להיות עוד... זה לא התפקיד ולא בטוח שהיכולת שלך.
יש שחקנים שאתה מרגיש באמת שכאילו לפני העלייה למגרש, הם כזו עשו... התחילו לראות קליפים ביוטיוב, ואז אתה נכנס לאווירה כזה, אז הוא רואה כאלה שנאמר. ככה זה מרגיש לי.
זה נגמר בקליפ, זה לא בא לידי ביטוי על הדשא.
לא, בסדר, סך הכל משחק סבבה שלו, אני אין לי, חוץ מהריצה אחורה אין לי בעיות. צד שני, רוי קורין.
אוקיי, קודם כל, משהו עבר על הילד. כאילו לפני, לא יודע, שבועיים, שלושה, כאילו החליט טוב, אני כבר לא באפול רמת גן, השחקני הגנה מולי הרבה יותר מהירים, הרבה יותר פיזיים, כאילו הוא שדרג את עצמו, לחץ על איזה טורבו, הוא הרבה יותר נוכח.
כן,
אבל... מבחינת הרבה דברים, קבעת החלטות מהירה יותר, הגנה, לא יודע, אני ראיתי ממנו, שוב, יחסית למה שאני מצפה ממנו, לא יודע אם יחסית לשחקן שהייתי רוצה להיות בעמדה שלו, וזו אמירה מאוד חשובה, כי יחסית לרוי קורין, הוא עשה שדרוג משמעותי מאוד,
בדיוק.
הוא עדיין לא השחקן שאני הייתי רוצה שיהיה בעמדה מסכים. שלו במכבי נתניה,
מסכים.
למרות ששוב, משחק טוב שלו, יחסית משחק טוב שלו.
רוב הקבלת החלטות לא הייתה טובה, זאת אומרת, לשחרר את הכדור בזמן, המהלכים היו בסדר, אוקיי? אבל השנייה, לשחרר את הכדור מאוחר מדי, כל פעם לנסות לעבור עוד שחקן, כאילו, זה תמיד ליד, זה כמו אמיר ברקוביץ' ששנה שעברה, רק בהנחה שהוא מנצח את המאבק פיזיות, אבל זאת אומרת, משחק טוב, מהלכים טובים, קבלת החלטות טיפה יותר טובה, ויש לנו פה, ויש פה משהו.
נכון, אבל אחרי הרבה מאוד זמן, הרי אני לא יודעת אם זה רוי קורין עד שהוא פתח לפני 3 שנים בהרכב, וכולם דיברו עליו כהבטחה, וגם עשו לו הרבה נזק לטעמי, לדעתי האישית בכל אופן, כן, בהייפ הזה שעשו סביבו, כשהוא סך הכל היה תלמיד בכיתה י' א', אבל אחרי כל כך הרבה זמן, שהוא היה באותו סטטוס של הבטחה, אתה אומר לשחקן, אוקיי, 3 שנים הוא עדיין כהבטחה, שמענו על הרבה כאלה, בסוף זה נגמר בזה שהם עבדו בהבטחה, או שהם... או שפשוט כלום לא קרה מהם, ורוי קורין...
קווין, לקחו לו, משהו פורסל, לאחברי המנג'ר.
לא, אז אני מסתכל על רוי קורין ואומר, וואלה, אולי הוא עדיין לא השחקן שהייתי רוצה להיות בעמדה הזו, בהרכב של הקבוצה שאני אוהב, אבל מבחינה אישית, אני רואה אותו משתפר, אני רואה אותו מתחיל כאילו לצאת מהביצה הזו שהוא היה בה, מתחיל להתפתח ככה.
מסכים, מסכים לגמרי.
וזה משמח.
מסכים לגמרי. בוא, אנחנו כבר מתקרבים לזה, אנחנו ניגע ב... נראה לי ב...
אמרנו שמפצים על הפרקים שלא היו ועושים 3 שעות.
מרתון, יאללה. בינג'. בוא, אני חושב ששחקן המצטיין במשחק, קשה כשאתה מספקי הצמד לא להיות מוכתר כמצטיין. איגור תגיע, נעניק לך מסך של פוג'יקום, אבל עד אז...
חשוב לפרגן לאיגור, שמסתבר, הסתבר לנו היום.
אהבתי את הדקות בתור קשר אחורי היום.
גדול. והוא גם בתנועות ידיים של קרצב, הוא כזה מסדר אותם, ימינה שמאלה להישאר. צריך לפרגן לאיגור שמסתבר שבזמן שהוא לא הבקיע על המגרש, הוא הבקיע במקומות אחרים כנראה.
נכון, 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 ראינו כולנו את הזה.
ניר עוד לא הבין, ניר עוד לא
הבין. אני, לא, נגיד לכם מה. שוב,
גדול פה.
בגלל ששוב, באשדוד, כמו במגרשים אחרים.
נראה לי
אוהב
היצדון עם כיסוי עיניים.
כשראיתי שכובש השער, מכניס את הכדור מתחת לבטן, אמרתי, רגע, מי זה יכול להיות? זה לא איגור, כאילו, אבל למה שזה לא יהיה איגור? מה אני יודע עליו חוץ מזה שאני מעריץ אותו?
הוא לא ראה, הוא מבקיע, הוא הלך לפי מי יש מצב שנתן עבודה. רגע, אבל הוא יש לו חברה, זה בכלל רווק.
כן, בדיוק.
הוא נכנס, הוא חוגגים את הגול, הוא נכנס לפייסבוק לראות סטטוסים, סינגל.
הוא עקר.
הוא עקר. הם ילדו לו מזמן, לא יכול להיות שכבר, כבר הגלאבובים כבר מתכננים, אם עוד ילד?
יפה, יפה, יפה. אין לי בעיה שאנחנו נעצח בכל פעם ושאיגור יכבוש ותצחקו עליי באהבה רבה. בונה הוא נתן היום משחק, כמו שברק אמר, אמרתי את זה לבחור לידי גם כן. מבחינתי הוא נותן את אותו משחק בכל שבוע.
לא, הגזמת.
כשהוא כובש מדברים על זה.
לא.
אבל הוא תמיד שם.
לא, אין משחקים חלשים. בוא, לא צריך להגזים. היה לו הרבה משחקים חלשים, מעונה.
אתה בכבודך ובעצמך אמרת לפני כמה ימים בזום עם אוריאן, שוואלה, הבנו שזה לא עובד. שחרר אותנו. לא, שבוע שעבר זה היה. חתכנו אותו, אמרנו, טוב, איגור, איגור, הבנו את הקטע, בסדר, צחקנו גם על בן אילם, שאמר שהוא עובד קשה ורץ, ואח שלנו, תן גולים. מה רץ? אתה...
אתם אמרתם את זה. אני אף פעם לא העליתי...
זה מוקלט.
לא העליתי על דל שפתיי דבר כזה, ואם זה היה, אתם מוזמנים לשתף את זה.
אבל תשמע, אז אני אומר חשוב, כשהוא נותן שני גולים, אז כולם עפים וזה, אבל זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו. אני... גם כשאנחנו לא משחקים לחץ אינטנסיבי כזה, אז זה פחות גם התירוץ או הטיעון הזה של טוב, אבל הוא לוחץ מעולה, פחות בא לידי ביטוי. הוא צריך לתת גולים, והיום הוא נתן אחד עם הראש, רחב שם על טאוואמני, איך אמרת שם גנרי?
לא,
אוואני.
טימותי אוואני.
רחב עליו עם שתי ידיים, שאני הייתי משוכנע אחרי הריפלי הראשון, שהולכים לבר, שיתנו פאול הזה, הוא פשוט שם עליו שתי ידיים ועלה, לפעמים ככה, לפעמים ככה, עלה ונגח, ומזכיר לי את הגול הראשון העונה נגד מכבי חיפה, גם הגבהה של קונסטנטין, וגם הוא עלה, שם את הראש ונגח, בוקר טוב, תודה שחזרת, והשער השני, בלי בכבושים, בלי שטויות, קרצב הוריד לו בנגיעה אחת.
עד הגולים היפים של העונה שלנו.
מדהים, וזה עוד פעם, גם באשדוד הקודם הוא עשה את זה בסיבוב שם מדויק, אשדוד טוב לו כמו ביתר לניב זריאל.
בכלל, חלוצים זרים, זה גם בצ'יראי חגג שם.
נכון.
זה טוב, זה חלוצים זרים נכנסים לעניינים באשדוד.
כי זה מין מגרש שכונה, הם מרגישים זה מגרש משחק אימון כזה. מחנה אימון באוסטריה, זה לא נראה כמו איצטדיון כדורגל.
בטח שמשחקים שם בשלוש בצהריים, אבל אני אגיד לכם משהו, סטטיסטיקות זה משהו שבסוף מתיישר. ובעונה שעברה, בסוף הסיבוב הראשון, אני לא זוכר כמה גולים היו לאיגור, אבל
אנחנו לא צריכים
השנה
משחקים,
יש לו, לא, אבל השנה אנחנו מסתכלים, אוקיי, הסתיים סיבור.
לא, אנחנו לא צריכים משחקים עם 2, שהוא קובע 2 או 3.
בדיוק.
שיפזר אותם יותר
נכון,
טוב.
אבל בסופו של יום אתה מסתכל, ויש, הוא מעורב בעשרה שערים של הקבוצה, הוא מעורב כמעט בשער במשחק.
בישל, נכון, בישל את
הוא בישל 3, וכבש 7.
כן, כן, סבבה, רק הכל זה מרוכז לשלוש משחקים, במקום שזה יהיה מפוזר ל...
הלוואי והיה לנו שחקנים שבאמת ידענו שבכל משחק הם שווים גול, אבל זה לא קיים אצלנו
אבל
כנראה.
אבל זה מראה לך שהוא, בניגוד לחלוצים אחרים, שזה המסקנה שאפשר להגיד עליו, זה לא שהוא לא ידע לתת גולים והוא לא נגר, אבל שהוא מאוד מאוד תלוי בזה שהווי בכללי יהיה טוב, שהכל יעבוד, שהכל כן. יזרום, זה לא חלוץ שיכול לבוא לך מנוואר, ולהצליח לקבל כדור עם הגב, להסתובב, לתת גול. אם הכל עובד, הוא יהיה השפיץ, הוא יהיה היעלום שבכתר. הוא ייתן לך גם שלושה, וייתן לך גם צמד באשדוד. אבל כשלא עובד, אז לא עובד. אז סיפורים על איגור לא מקבל את הכדורים, ואיגור לא... הוא לא חלוץ שיוצר לעצמו. הוא יהיה שם ויסיים לך, כשכל השמונה, שבעה שסביבו יעבדו. וזה לתקופות משבר קצת מצער, שזה המצב, שאין לך חלוץ שיכול לבוא משום מקום.
כן, אז זה באמת איגור, נקווה שגם נראה עוד גולים במשחקים הבאים, אחרי המונדיאל כמובן. אבל בואו נמשיך הלאה ונדבר על המינוי הקבוע של רן קוז'וק, נדבר קצת על החלון של ינואר. אז קודם כל ברכות לרן קוז'וק, איש מערכת, כמו שהוא
אוהב לציין. כן.
וגם אני יודע שזה כזה גם היה באוויר לפני זה, ועכשיו הוא קיבל את המינוי בצורה קבועה. אז קודם כל מברוק, שפו. הצלחתך, הצלחתנו, מה שנקרא.
השקיעו 27 אלף שקל בפרו, הבנתי, אז...
כן, אז...
לא היו זורקים את זה לפח.
עכשיו, השאלה שלי היא שתי דברים. כאילו, זה שאלות שלי. לא יודע, קיצור. קראתי...
לא, אבל אתה מונה את הדברים, לא את השאלות.
קראתי, נכון.
הנה, המורה ברק.
המורה, זהו, אתה צריך להעיר. קראתי שאייל סגל בישר לרן קוז'וק הזה שהוא מינוי הקבוע.
איזה איש קטן אתה. עד שכבר יש מברוק, אתה נטפל לי לקטנות.
רגע, שנייה. קודם כל, אז אני אגיד שיש לנו מנהל מקצועי, אז אני לא מבין למה בעלים צריך להגיד את זה. זה אחד. דבר שני...
יש גם מנכ״ל, אז אני לא מבין למה בעלים צריך להגיד את זה.
אז אני אומר, אבל דבר שני, קראתי את זה בכתבה של פשיחצקי. אז יש מצב שזה לא אייל סגל, יש מצב שגם שמחה בובלי אמרה לרן קוז'וק. כי אי אפשר לדעת, זה בסופו של דבר, זה כתבה של פשיחה, צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. אני מצפה ואני מקווה שזה יגיע באלמוג כהן. זה רק מה שאני אומר.
אתה רק מחזיר את עניין הסדירויות שדיברנו עליו כשהיינו בדיכאון קליני, על זה שאיפה מנהל מקצועי, איפה המנכ״ל, איפה, מי עושה מה.
לא, לא, מבחינתי, אני שוב, אני לא יודע איך זה מסודר בתוך המנכ״ל.
לא, אנחנו מקווים...
אני לא רוצה שנצלול לכיוון הזה.
ברור.
אני רוצה שמנכ״ל מתעסק בחלק האופרטיבי, אני רוצה שמנהל מקצועי, הוא ההיררכיה הכי גבוהה בפירמידה הזאת, שכל מה שקשור למקצועיות בקבוצה, זה מאמנים, מחלקת, בלה בלה בלה, וככה צריך להתנהל.
אתה צודק במה שאתה אומר.
סטייל ג'ק אינגלידיס וקרויף במכבי תל אביב.
הידיעה עצמה היא... בסך הכל ידיעה, גם של כתב.
אני אומר, זה פשחה, יש מצב ששמחה בובלי אמרה לקוז'וק.
אבל ההערה היא נכונה שאנחנו מקווים, לא יודעים, כמו ניר באשדוד עם עיניים עצומות. אבל אנחנו מקווים שכן הדברים מתנהלים כמו שהם היו צריכים להתנהל, כמו שקיווינו וציפינו וזכרנו שהם התנהלו עם המנכ״ל הקודם, כשהכל היה טוב והגענו לגמר גביע ועשינו אירופה, היה סדר לדברים. בלי קשר לידיעה, אנחנו מקווים שגם פה זה עבד מסודר.
וכן, ועכשיו אתה רוצה להגיד על זה משהו, או שאנחנו עוברים לחלק המקצועי?
תגיד על ההחלטה עצמה.
קודם כל, באשדוד עם שמש בעיניים. אתה רואה, מ-120 מטר אתה לא יכול לראות כלום. אחרי שסגרנו את זה, אני אגיד משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו כמובן מאליו, כגודל האחריות, ככה גם התשבחות כשהולך, וככה גם קוטלים כשלא הולך. ואלמוג מאוד מפריע לי שהפרק איתו פה, זו אחת הפעמים האחרונות לדעתי שהוא דיבר בציבור. וכשהכל הלך, אז בני מלך נתניה וראש העיר, ואלמוג מלך ישראל וכולם, והכל טוב. וכשפחות הולך, הייתי רוצה טיפה יותר לשמוע אותו ודעתו, או לפחות לקבל איזושהי... הבהרה, איזה סיכום ביניים כזה, כמו שאנחנו עושים פה פרק סיכום. וואלה, הייתי רוצה לשמוע את אלמוג כהן, בא ואומר, אוקיי, עד כה, עמדנו במטרות ב-XY, כל שאר האותיות לא עמדנו.
אני חייב להגיד לך על זה משהו. השאלה היא איך אלמוג, מה הוא מרגיל אותן? כי אני שומע אותך מדבר ואני אומר, רגע, ברק יצחקי, גם לא שמעתי אותו מתראיין, הוא מרחוק להם. אבל ההבדל הוא, א', שזה לא אותו מועדון,
לא, הוא תראיין בתחילת עונה ברק, אני לא חושב שהוא מתראיין תוך כדי
עונה. רעיון אחד תחילת עונה.
כן.
ובית, אלמוג אבל כן נתן לנו את הווייב, אני פה, תראה גם, ראונטו, הוא בעצמו אמר, היא מכנס קצר לדשא לפעמים. אז אני פה ואני עושה, ואני, אין לי בעיה גם את אלברמן לא שמעתי, אבל אם זה העבודה שלך, ואתה לא נשמע, אני פחות מסתכל על הצלחות וכישלונות.
שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אין לי בעיה.
אבל שזה יהיה עקבי.
שיהיה מוגדר.
שיהיה עקבי ושנדע, אני לא מצפה שאלמוג יגיע אחרי משחק וידבר על איך היה המגרש. אבל שנדע מה הוא עושה, כי כן התחילה העונה, הוא היה שם ודיבר, וגם בקיץ, באירופה, הוא היה מאוד דומיננטי מול זה, ופתאום זה נעלם לנו. אז אין לי בעיה, מעכשיו זה ככה, אתה לא מדבר, אתה יצחקי אלברמן מאחורי הקלעים, בסדר גמור.
לא, 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 לא יודע אם יש תרחישים קבועים לדברים האלה, אני רק אגיד שאני מאוד שמח שאלמוג לא קשר את גורלו בגורל של בני בסופו של דבר, אני חושב ש... מנהל מקצועי זה מישהו שאמור לתבוא דרך ללא קשר למאמן, הוא צריך להישאר 5 שנים, 6 שנים, אז רואים את הפירות של הדברים האלה, זה לא פירונה, כן או לא. ככה אני רואה את זה.
אם כבר נכנסת לזה, אז השאלה היא, אם אלמוג, אני אומר, יכפה במרכאות או שלא, את הגישה שלו לכדורגל ולחץ על הכדור, ולחץ גבוה על קוז'וק.
אני מקווה. הוא צריך לאמן, המועדון צריך להיות בהתאם לתפיסת עולם שלו. הוא המנהל המקצועי, הוא הסמכות המקצועית, זה צריך להתנהל איך שהוא רואה את זה, נכון. ואני לא תולה את זה ב-10, 12, 15 מחזורים, עונה 2. מבחינתי, אני רואה, אני מסתכל על גרמניה, אני מסתכל על אנגליה, זה תפקיד של 5-6 שנים.
נגיד בסוגריים, משהו שכבר אמרו, אם יש משהו, כן, אחריות אלמוג ותפקיד של אלמוג.
יש לו הרבה אחריות.
אז זה רכש שנפלנו בו חזק.
עליו, עליו.
גם שיחקנו עם 2 זרים, ו...
זה לא רק רכש, אגב, כל הסגל של הקבוצה, כל הבנייה, זה גם עליו.
במיני מכבי תל אביב, גם אנחנו עמוסים מדי באמצע, אתה רואה שיובל אשכנזי בכלל לא, 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 לא זוכרים מי זה, והשקיבו עליו סכום, היציאה של קרצב הלא טובה, תחזוקה לא טובה של טאוואמאסי, ואולי אין ניתן לתקן את זה בינואר, שמעתי שאיביץ' רוצה לדלל את הסגל.
בוא נדבר באמת על החלון, גרן קוז'וק עכשיו בא, יש לו חודש עכשיו לסדר את העניינים, איזה עמדות הוא...
אני חושב שזה מאוד תלוי באיזה עמדות הוא יצליח לפנות.
לא מגן שמאל. מגן שמאל, אנחנו סגורים, הרמטי, נעולים.
איך הוא מחשק אותנו?
עידו ימלך.
אז כן, אנחנו צריכים להבין, אוקיי, אם עכשיו אנחנו בלי הגבלת תקציב, ונגיד וצלחנו לשחרר את כולם, אני מניח שהעמדות...
מה זה את כולם? מי הייתם שחררים?
לא, מה זה את כולם?
תגיד לי מי אתה משחרר.
אוקיי, אני מניח שבעמדת הזרים, זה יהיה קצת מסובך, אבל גם הרטרץ, גם...
עזוב, מה אם מסובך? בעמדת הזרים זה הכי פשוט, לא הבנתי.
תגיד לי איזה שחקנים אתה משחרר, עזוב אותי זרים, לא זרים. תגיד את כולם. ישראלים וזרים.
הרטרץ, ברקו, אשכנזי, שאגב, ברק אומר, יש לנו עודף, ואני חושב שאם אשכנזי היה טוב, הוא היה משחק. אין מאמן שבא ואומר, יש שחקן ממש טוב ואני אבטר עליו. והוא כבר עוד מעט 2 פה והוא... לא זה, זה לא זה.
אין בעיה.
שנה, סליחה, הוא פה שנה.
הבאנו שחקן, שמנו עליו חבילה והוא לא טוב. אגב, על אדון... נו, אוחנה, אותו דבר. זה גם זה... ופה צריך להגיד משהו. זה בדיוק סוג השחקנים שניהם, שכל הזמן בכינו, תביאו לנו חנן ממן, תביאו לנו את הקשר הישראלי, הלבל קצת גבוה, שימו כסף. זה לא עובד פה. לא יודע למה. אולי סתם אני אונס מציאות, אבל...
לא, זה לא עובד בשתי המקרים האלה, אני מסכים.
וזה מה שכל הזמן ביקשנו, את החנן ממן, או לא יודע, בוזגלו בסוף הקריירה שלו, או אשכנזי בירידה, או מיכאל אוחנה לתפוס אותו טיפה לפני הפרישה, וזה לא עובד. אני, ואמרנו את זה פעם קודמת, אולי עדיף להשקיע בעוד גבי קניקובסקי מאקו, ולעשות הקיצה, או איתן אזולאי ממכבי פתח תקווה, אלה, הקהל פחות מתחבר ומתלהב, אבל אלה שחקנים ששווה לשים עליהם יותר כסף, מאשר להביא שחקנים בירידה, כמו אשכנזי ואוחנה, או כל שם אחר שחשבנו שנכון.
אתה מסכים עם השחרורים של ניר? ניר, יש עוד שחרורים?
וואו.
אני אעזור לך. תראה מי ישב היום על הספסל, אוקיי? איתמר ניצן, רותם קלר, ג'אבר, זה מגנים, נפתלי בלי, איתן אזולאי, משה מולה, ברקוביץ', מיכאל אוחנה וגיל יצחק. אוקיי, את ההרכב אתה זוכר? מי לא נמצא פה?
מה הוא זוכר? הוא לא ראה אותו.
הרגו אותך. תבקש זיכוי על הכסף מעיריית אשדוד. אין לך פה את שדה, שהוא לפני כל אחד פה כשהוא בריא. אין לך את טאוואמאסי. אין לך את...
הרטרץ.
אביב. לא, הרטרץ על המטוס כבר, הוא וברקוביץ' כבר לא פה. אבל אני אומר, תכניס חזרה לפה את אביב, שדה וטאוואמאסי. זאת אומרת שאתה צריך לשחרר גם מהספסל פה, את נגיד...
לא, אתה לא יכול לשחרר את כולם, אתה צריך, אתה יודע, שחקנים נפצעים, שחקנים זה, הנה, כמו שעכשיו שלושתם לא בסגל, לא יהיה לך מספיק לספסל.
בוא אני אגיד לך, אחד שאתה צריך לשחרר הביתה מתוך משה מולה, נפתלי בלי ומיכאל אוחנה.
מולה.
מה זה התחלה של בגיחה? אני לא מבין.
אוקיי, אז להשאלה. כנפיים, אני לא יודע אם יש מה למהר לשחרר.
אבל זה לא באותן עמדות אתה מדבר. אוחנה ובעלי ומולה.
זה שבא להם נכנס מגן...
הוא חובמות של לדלל את הסגל.
למה? אוחנה, מולה ובא להם, זה לא אותם עמדות? זה בשלישיית קישור של האמצע. אף אחד מהם הוא לא כנף, ובשורה לנפתלי בלי ורן קוז'וק, אף אחד מהם הוא גם לא מגן. למקרה שלא הבנתם את זה עד עכשיו. הניסוי קשל, כמו שאמרו בשמאל.
בדיוק, בשמאל.
אשכנזי נראה לי גם מבין אחרי שבועיים את המסר, גם בדרך החוצה, ולדעתי לחזק בהגנה, בלמים אתה בסדר, במחליפים יש לך את שדה וגנדלמן אם יש איזה משבר, מגנים, יש לך ג'אבר וקונסטנטין, שמאל, עוד פעם, אני לא, אתה יודע מה, גם אם כן, זה השחקן השלישי שנביא. אבל שניים ראשונים הייתי מביא חלוץ וכנף.
אני מביא שלושה, אמרתי כבר. מגן, שמאל, קשר, יצירתי, חלוץ.
בסדר הזה?
כן. אה, לא, לא שהכי קריטי זה.
הכי קריטי לי חלוץ?
אנחנו בשוק שהוא, קודם כל חלוץ הכי קריטי.
ברור שמה שנופל לך עליה אתה לוקח, אבל אם אתה הולך על תקציבים, אני את המגן שמאל הייתי מביא עם העודף.
אבל אתה שחרר פה 20 שחקנים.
תראה, תלוי באיזה תנאים, תלוי כמה מסקורות אתה סוגר שתשלם. עוד פעם, אמרת, אני לא רואה חשבון ואני מסכים איתך, זה לא הדיון, אנחנו לא מכירים את המספרים. מקצועית, אני חושב שהכי דחוף זה חלוץ. גיל יצחק, עם כל הכבוד לנגיחה בטורקיה, זה נחמד בשביל להיכנס דקה 84 לנסות להעיף כדורים פנימה. זה לא כדורגל, וברגע אמרנו שזלטנוביץ' הוא לא חלוץ שיוצר לעצמו, חלוץ לדעתי עוד כנף.
שוב, אני אומר את השחקן היצירתי, כי חשבנו שזה יהיה מיכאל אוחנה. ברגע שאיבדנו את גויגון, חשבנו שאנחנו מביאים את אוחנה והוא יפתור לנו את הבעיה הזאת, הבעיה הזאת לא נפתרה. היא עדיין קיימת, מכבי נתניה לא יודעת ליצור לעצמה, זה חייב קשר יצירתי.
בעזרת השם איביץ' יפתור לנו את הבעיה בינואר.
הוא לא יפתור לך, והוא לא יגיע לפה.
בהשאלה.
לדעתי הוא הולך להשאלה באירופה. זה אימור שלי. אבל...
הוא חתום אצלם עד 25 לדעתי. הם לא הולכים לגמור חוזה עכשיו. הם בטוח יוציאו אותו להשאלה.
אני מסכים, אני לא חושב שאנחנו נהיה היד, ואני לא בטוח שאני רוצה שאנחנו נהיה היד. זה אני.
הוא היחיד בעולם שאני מוכן לקבל עוד פעם בהשאלה. היחיד.
מה אתה פותר בזה? כלומר,
כנף ויצירתיות, במקום...
ואז ביוני מה תגיד? אוקיי, נגמרה העונה, במאי מה תגיד?
או אתה קונה זמן כדי להביא לך פתרון קבוע ביוני.
שחקן אחד כזה, תראה, זה כאילו אני מריץ לגלגל אחורה. כמו שדניאל אמר, אתה באמת מגלגל איתו עד יוני, ובוא ביוני ננסה לפתור את התקלה הזאת עוד פעם, רק לא עם מיכאל אוחנה. עם מישהו אחר, אתה מקבל הזדמנות שנייה.
אם אתה מביא מה מניה בטוחה, יחסית. אני לא שותף לדעה הזאת, אני יכול להבין את הטיעון מאחוריה.
הוא מתרגם אותי רק.
אני יכול להבין את הטיעון מאחוריה, אני לא שותף לזה, אני רוצה פתרון שהוא של מכבי נתניה. אבל מצד שני, זה גם חלון שיותר קשה להביא בו דברים.
זה הנקודה.
מצד שלישי, טאווה מסי.
עוד פעם,
שחקן... שגם הגיע בחלון הזה.
אבל שחקן אחד מושאל, אני מקבל, אני כש... אחרי גלאזר וכל הסיפורים, בא סגל ואמר, אין יותר מושאלים, זה לא מוסך פה, אנחנו לא מתקנים ומחזירים חזרה, אני איתו ב-2000 אחוז, גם אמרתי את זה כשניב ישב פה, אמרתי לו, וגם מלמוג, אבל אני לא חושב שגויגון בשלב הזה, זה כזה, אנחנו זורקים אותו להשתפשף אצלכם, זה שחקן סופר מוכח, שגם היה בקבוצה, לפני 4 חודשים הוא שיחק בצהוב, שחור, עדיין בצהוב, שיבוא וייתן לנו את הארבעה חודשים. תראה, גם צריך להסתכל על המטרות של העונה הזאת. אין פה, מה שרצינו שתהיה בנייה, הרי למה אתה אומר, אני לא לוקח מושלים? יש בנייה, והוא לוקח לי מקום של שחקן בית, וכו וכו וכו. אין בנייה. הבנייה התפרקה. העונה התחילה לא כמו שרצינו. אנחנו די קיבלנו ביתה אחורה. הפעם שעבר דיברנו על זה, אם המותג קיבל ביתה, או הקבוצה קיבלה, או המועדון קיבל. אבל כן, חזרנו אחורה. המצב הוא שחזרנו אחורה. ובעיניים חזרנו אחורה, ניר, אתה יכול לא להסכים, אני חושב שחזרנו אחורה, ומותר גם לחזור אחורה עם גויגון. עוד פעם, לא מכתבים מושאלים מכל הליגה. אחד כזה, זה גם לא שאני אומר אחד כמותית, אחד איכותית, אתה יודע מי זה, אתה יודע מה הוא נותן לך, אתה...
טימותי אוואני.
אני אגיד על זה משהו. קודם כל, מבחינת סטטיסטיקה, מספר הנקודות כרגע הוא זה של נתניה עונה שעברה ונתניה של העונה.
שתיים יותר העונה.
יותר אנחנו, כן.
אנחנו עם יותר? סליחה, זה בכלל.
גם היה שמש על הטבלה.
אנחנו פתחנו קטסטרופה את העונה שעברה, וגם את העונה הזאת פתחנו ממש לא כמו שרצינו. הרצף הזה של 9 נקודות ב4 המשחקים האחרונים, שלטעמי, אם היינו מפסידים לכל אחת מהארבע שהיא לא חדרה, אולי בני כן היה נשאר. אני חושב שמשהו בהפסד הזה לחדרה, יש משהו בחדרה עבורנו כאוהדי נתניה או כמכבי נתניה, שכאילו זה, זה כמו התאום המרושע.
האחות הקטנה.
האחות הקטנה המרושעת. זאת היא שלא רואה את שרי כדורגל. כאילו להפסיד להם, זה כבר, באמת, מהם אתה חוטף שלישייה, מחיית, בני, סליחה.
לא, אני לא חושב שזה נפל, לא, לא,
אני חושב, אני חושב שזה היה וואחד קש ששבר שם את, את גב הבני.
כן, כי זה היה נראה שאנחנו מתרוממים, ואז קלטנו שזה לא באמת מתרוממים. זה, נכון. להיות, זה לא ראה חדרה מבחינתי, זה יכול להיות גם אותו דבר אשדוד השבוע.
זה בעיקר שם באור קצת יותר זה, את הניצחון על ריינה. כאילו, בוא, אח שלנו.
זה הכי היה פוקס, זה לא, בוא, לא יצרת פה
משהו. ברור, דקה 96 ועוד לירון רוטמן.
אז אני אגיד על זה משהו.
חיכיתי לזה כל הפרק.
ברגע שהשופט סימן 5 דקות תוספת, וקיבלנו את הגול של ה-2-3, בדקה ה-91.
היום.
היום, היום. הייתי שם, ראיתי. כבר השמש ירדה, השמש ירדה קצת, כן. לא היה סינבור. אז אמרתי לחבר'ה של ידי, התוספת זמן הזאת.
סימן שזה התרבה. קודם זה היה הבחור.
אחד,
כן. אחרי הזה, 3 שעות הוא צעק לכל החבר'ה.
אחרי שהבחור הקשיב לו, נאספו עוד, הוא נהיה גורו בעצם.
אתם לא יודעים איך זה במשחקי חוץ אולי, אבל...
אנחנו לא יודעים. אנחנו שרוכים, אנחנו מסתכלים על המגרש.
נכון, בדיוק. בקיצור, התאספו אנשים. המשחק קצר. לא, נו, באמת. לא, אמרתי לחבר'ה לידי שהתוספת זמן הזאת, זה התוספת זמן שתקבע איך מכבי נתניה תראה בהמשך העונה. כי אם עכשיו היינו יושבים פה ומדברים ומתבשלים במשך חודש עד המשחק בטדי, ומדברים איך פספסנו פאקינג 3-0.
אני לא מאמין שאתה מדבר על אם היה 3-0, אני אפילו לא מדמיין את זה.
לא, זה חורבן הבית, אין מה לדבר פה. אבל עצם זה שאתה גם ראית, כלומר, הווי בקהל, נגיד ב-3-0 שהפסקנו לשחק, ב-3-1, עד ה-3-2 אתה שמעת האוהדים שמקללים, תתעוררו ימני, כל מיני כאלה. מהרגע של ה-3-2, כאילו כולם הבינו, אוקיי, צו השעה, התחילו לעודד, התחילו לדחוף, כולם כזה, אוקיי, הבינו עוד כמה הדקות האלה קריטיות. הניצחון הזה הפך מניצחון כל כך ברור למשהו שהרווחנו בשיניים, ואני חושב שמכאן אתה צריך להסתכל ולראות איך אתה ממנף את זה, כי בסופו של יום, כמו שאמרתם, 2 נקודות יותר ממה שהשגנו בעונה שעברה, אני זכרתי אפילו אותו דבר, אבל הצלחנו איכשהו לעצור את כדור השלג הנורא הזה שקרה לנו מתחילת ספטמבר ככה.
אבל אני חייב להסיט אותך ממסלולך. אתה, כשדיברתי על גויגון ועל השאלה ועל זה שהמותג חטף בומבה ושחזרנו עוד פעם, אנחנו לא בבנייה של תהליך, אנחנו חזרנו את 2 המדרגות האלה למטה, עשית לי לא, לא, לא.
אז אני אגיד לך למה. כי כשאתה חושב על רכש או שדרוג בינואר, יש לך 2 מקומות לקבל את זה. או ממקומות מעליך, קבוצות ששחקנים לא השתלבו, או עכשיו ללכת ללאומית ולחפש מי הכי הפציץ, או מאיזה קבוצה תחתית בליגת העל, מישהו שנתן חצי עונה מרשימה מאוד, שישתדרג אליך.
אגב, משפט, זה אומר שאתה עוזב את נושא הזרים, כי א' זה ינואר, ב' קשה להביא זרים, ג' אתה גם, כשמגיע זר, אתה תמיד תגיד, אוקיי, תן לו את הזמן שלו.
לא, לגבי זרים אני לא יכול לדבר, כי אני לא מכיר. אין איזשהו שחקן ספציפי שנמצא...
זה גם בשפה זרה.
נכון, זה גם בלעז. אז אני אומר, בגלל שאנחנו מדברים בארץ, אתה יכול להגיד שמות, אתה יכול להגיד, וואלה, זה חנן ממן, או כל אחד אחר משדרג אותי.
איזה שחקן היית מביא מהארץ? סתם סקרן אותי, לא בקטע של שרם מכשילה. אני מסתכל על הליגה ואני טועה לעצמי, כאילו...
אתה צריך אבל לחשוב על שחקן שלא מקבל דקות.
בדיוק.
ורוצה לצאת...
לא, לא רק, תראו, כמו שהוא אמר, אתה גם יכול להביא מקבוצה שהיא מתחתיך, אין הרבה כאלה העונה, אבל מקבוצה שהיא יותר קטנה ממך לצורך העניין, ולשתות איזה שחקן, אבל אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, וואלה, לא רואה איזה מישהו בולט בקבוצה תחתית, כאילו שאתה אומר...
אז זה הפרדוקס, אם יש מישהו בולט, אז... הוא גם לפעמים עדיף לסיים את העונה ולחכות להצעה של מישהי מעליך, ויש לו מעט כאלה העונה. אגב, זה מה שאני אומר שירדנו. אם היינו בשלב שבו אשכנזי בא אלינו, לא להפועל תל אביב, לא להפועל חיפה, לא? אחרי 1-2-3 הוא בא למכבי נתניה, אז עכשיו אנחנו כבר לא במצב הזה. ועל זה אני מדבר, וזה משליך לינואר, לחלון.
מי מהליגה הייתם מביאים?
זה משהו שצריך לחשוב עליו קצת. תלוי באיזה עמדות. אני מניח ש...
יש חלוצים, אבל כל חלוץ טוב שאני אגיד לך, לא יופיע פה.
למה לא?
לא יודע, שבירו יבוא לפה? לא. יודע, את אושבולט אפשר לחלץ מהפועל?
לא, אבל אתה לא תוציא שחקן שהוא בהרכב של הקבוצה שלו, גם אושבולט וגם שבירו.
למה? שבירו אתה יכול לשתות.
הייתי הולך...
למה? הוא שחקן הרכב בקריית שמונה.
בסדר, בכסף, אחי, בקריית שמונה, בכסף אתה יכול לקנות הכל.
ירדן שוא,
הייתי מביא. אפרופו, זה כמו תאילנד, בכסף אתה יכול לקנות הכל. אז זה קריית שמונה, ו...
אם אתה חושב, אם אתה חושב משהו עתידי, אז
בכמה שבירו
או אתה חושב על משהו, שבירו הוא לא, גילאי 20 המוקדמים, שנות ה-20 המוקדמות שלו. אבל אני אומר, השאלה אם אתה חושב עכשיו על פתרון של משהו מוכח וידוע, כמו שברק אומר, תביא לי את גויגון בהשאלה אפילו, אני יודע מה אני מקבל.
גם בשבירו אתה יודע מה אתה מקבל.
נכון, אבל שבירו, שוב, זה שחקן שפותח, אבל אם אתה עכשיו חושב על שחקנים טובים שהם לא ברכב של הקבוצה שלהם, אתה יכול לחשוב קצת יותר בגדול. אתה אולי יכול לחשוב על צ'יבוטה, אתה אולי יכול לחשוב על שכטר, אתה אולי יכול לחשוב על שחקנים כאלה. למה ששחקן שפותח בהרכב שלו בליגת העלי עזוב?
זה בדיוק העניין, אתה צריך למצוא חלוץ.
כי אתה קבוצה טיפה יותר גדולה מקריית שמונה, אז אתה יכול לשתות שחקן כזה בכסף.
עזוב, דניאל, רגע. אתה מספר את זה לעצמך.
אחרי שהבאת את איתן אזולאי, אתה לא יכול עכשיו לשים חבילה עליו שחקן בארץ, רק מושל.
אתה משחרר שחקנים, אבל נראה. בכל אופן, אני מתכוון שאתה יכול להביא...
אתה לא באמת מביא.
אתה יכול להביא את שבירו, ואז אתה יכול לשים אותו פה שחקן הרכב.
אתה לא יכול להביא את שבירו, אין דיון.
אפשר לפנות את איגור להיות קשר אחורי, הכל בסדר. ים טוקטקס.
היית מסמן לי שאתה בונה בדיחה. שבירו לא יבוא לפה, אבל שכטר זה רעיון מעולה. למרות שהם מתחזיקים אותו יפה בבאר שבע.
לא, מה שכטר? שכטר היום זה כמו להביא את שיר צדק.
אני, שכטר...
בשביל החדר הלבשה.
שכטר יוציא לי על המגרש הרבה יותר ממה שמוציא זלטנוביץ', אני מבטיח לך.
שכטר שנכנס בהפועל באר שבע, אין לי חיבה רבה להפועל באר שבע, אבל כשהוא נכנס בהפועל באר שבע, הוא נכנס כי מגיע לו, הוא משחק והוא עושה דברים יפים. הוא לא פותח, אבל כשהוא נכנס הוא שם.
אני רוצה לקחת אתכם למחוזות אחרים, כי הרי דיברנו על זה של להביא את הילד של רגע לפני הסוף, בסוף זה בירידה, לא משנה מה השיפוע, זה בירידה. אז בעלייה אני יכול להגיד לך שאת בר כהן מביתר, אין לי מושג איך לא חטפנו אותו.
שייך של מכבי, נראה לי. מכבי תל אביב.
אז זהו, אני לא יודע אם הוא בהשאלה או בזה, אבל בכלל, כל המפוזרים האלה של מכבי תל אביב, יכול להיות נדב נידם, יכול להיות למגן גיא מזרחי.
אבל בהשאלה? אתה עוד פעם רוצה להביא?
לא, להוציא את הכבל. דור תורג'מן יושב...
רגע, אמרת לי שאחרי שהוצאת על איתן אזולה 2.2, מה נראה לך שאתה קונה אותם בפחות מ-2.2?
א', אנחנו מדברים תיאורטית, אמרנו שאני לא רואה חשבון של המועדון.
נכון.
שנית, שתכננו את תכנוני המס שלהם כמו שצריך, ושלישית, תשמע, על כל זה, זה הסיפור, זה הפאק. אני לא יודע, עוד פעם, אמרתי על מוג, זה הפאק, זה שאתה הלכת והוצאת כסף, השחקן שחשבת שהוא בחוץ, העלית אותו על המטוס, עוד לפני שקיבלת אגורה, לא בחוזים רגילים, ברוסיה, פאקינג רוסיה, אף אחד בעולם לא מוכן לקנות מהם לחם, ואתה הולך ושם להם שחקן של 500,000 יורו, זה היה טמטום רציני, ואנחנו משלמים עליו את המחיר, כנראה גם בינואר נשלם עליו תרתי משמע את המחיר. ועדיין, בר כהן, נדב נידם, גיא מזרח עם הגן, דור תורג'מן, יושב ביציאה, בקבוצה, במכבי תל אביב, שאין להם מחליף על הספסל. הם משחקים עם יובנוביץ' ועם הבוס, ואין להם מחליף על הספסל, ועדיין דור תורג'מן בחוץ. אז לפני גויגון, נראה לי שמתורג'מן ירצו להיפטר שמה. השאלה זה לא העדיפות, אבל אחד כזה אני מוכן לספוג כדי שיביא לי תוצאות. אגב, אני מעדיף אותו בהשאלה מאשר את שכטר בקנייה. כי השאלה גם יש בה יתרון. הוא מגיע לחצי שנה, וגם אם הוא לא היה טוב, לא שרפת מזומנים על זה.
מה זה? אתה לא צריך שחקן שלא יהיה טוב. אתה רוצה להביא שחקן שאתה חושב שהוא יהיה טוב.
אני אבל אומר שגם אם הבאת מושאל לא טוב עם שכטר, אתה תקוע עכשיו עם החוזה 3 שנים שנתת לו, ואחרי זה הוא גם מאמן את נערים ב' כי התחייבת. מושאל, כמו מקרה של גויגון, אתה נשאר עם זיכרונות טובים ודמעות בעיניים. הוא בא, נותן לך חצי שנה, מביא לך את הנקודות, ואני אומר, אין נזק, אין סיכון, זה כמו להזכיר דירה. גם אם לא היה טוב, אז תודה רבה, נגמרה השאלה, ביי. יש בזה גם משהו שפחות סיכון, לא סתם הדבר הזה קיים. עוד פעם, אתה לא הפועל ירושלים שבונה חצי סגל על מושאלים, או נס ציונה, או כל מיני קבוצות שפשוף של מכבי חיפה. אבל אחד, בסיטואציה כזאת, אני חושב שאפשר ומומלץ להביא, בוודאי, אם זה שחקן מוכח, כמו גויגון, ואפילו פחות מן עוד פעם, בר כהן, השם ישמור, איך לא עקצנו אותו מברדה עוד בנוף הגליל, איך לא הוצאנו אותו, הוא שחקן, שחקן. יכול כנף, יכול באמצע, יצירתי יותר מאוחנה, וישראלי יותר מגויגון.
ישראלי יותר מאיתמר בן גביר.
בואו נסתכל רגע מבט קדימה, מה אנחנו צופים שאנחנו נראה ממכבי נתניה של רן קוז'וק?
אכזבות, שמחה, עצב,
מה,
כיף.
מה תפיסת עולם? אתם הצלחתם לגבש? צריך להבין משהו
מהמשחקים
פה ושם שראינו את קוז'וק?
אני אגיד לך מה הצלחתי להבין. לא על נתניה, אבל על הליגה. שבסוף, הליגה הזאת זה פרטייה אחת גדולה, ואתה יכול לשבת ולגרבץ 10 מחזורים, ואז ניצחון על קש ואשדוד בחוץ, ואתה רץ לליגת אלופות. אז בסוף, אתה גם רואה שהכל פה, חדרה יכולה לנצח פה ולהפסיד שם.
עזוב, אני יודע שהליגה רנדומלית. מעניין אותי לדעת מה תפיסת עולם של קוז'וק כמאמן. אתה הבנת?
לא, אני כן רואה שהוא רוצה את ה-4-3-3. אני מניח שהוא חזר אליו לא רק כדי לתת, כמו שאמרת, יציבות ובסיס וזה מה שמכירים. לא רואה מהפכות. אני כן חושב ש-4-3-3 זה משהו שהוא רוצה ואוהב וישחק איתו. אני גם לא חושב שהוא בהרבה או ביותר מדי שונה מבני או ממה שראינו כשהוא היה לצד בני. כדורגל
התקפי, כדורגל התקפי, לחץ גבוה.
כן, לחץ גבוה. אז אמרנו גם אלמוג,
אלמוג, כן.
ידרוש את זה, גם יש נוער. אני לא, זה לא מאמן שבא, אתה לא מביא את רוני לוי ועכשיו נראה פה בונקרים. זה יהיה פחות או יותר אותו דבר לדעתי. השאלה היא, א', מנטלית, או, 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 איך נקרא לזה, הווייב של הקבוצה יהיה כזה, כמו של בעונה שעברה עם בני, קצת יותר מתון, יציב, לא מניה דיפרסיה, אבל כן יהיה וייב טוב, כי ראינו שאותם שחקנים יכולים להביא לך הישגים כאלה, יכולים להביא לך כישלונות כאלה, אותם שחקנים. ושתיים, זה עוד פעם איכות השחקנים ומה הוא יצליח לעשות בינואר. אבל בסוף, אני חושב, לא אמרתי את זה, אני חושב שזה מינוי מעולה, א', כי אתה בפעם השנייה או השלישית כבר לא מוכן לקחת מאמנים מהגלגל, גם אם אתה מאמר על בני לם, שאימן נוער כל החיים, אז א', הוא נתניה ו-DNA, וגם אם אתה מביא את קוז'וק, הוא שלך, והוא צמח כעוזר מועדון, עוזר מאמן, והוא היה שחקן במועדון, וגם אם בעוד עונה וחצי או שתיים, אני מאחל לקוז'וק שזה יהיה בעוד 10, אז אורי אוזן שכל פעם עולה, לא סתם עולים השמות האלה, וטוב שמכבי נתניה, ככל שיכולה להמשיך, עם מאמנים שהם כן היו שחקני עבר במועדון, שהם כן עשו דרך. דן רומא נושא עם הנוער עונה מעולה, עונה, פתיחת עונה מעולה, ואני מקווה שגם אותו נראה בהמשך, ודיבר על זה עוד ניב פה בפרק, יותר חשוב מלפתח שחקנים, זה גם לפתח מאמנים, ממחלקת הנוער ובכלל, ולהצמיח, ואתה פטור מהגלגל הזה שבסוף אנחנו רואים, זה שרון מימר, מגיע שני ניצחונות של התלהבות, וזה נגמר. ואז מגיע סילבס, שני ניצחונות של התלהבות, וזה נגמר. משהו קצת יותר יציב, וזה גם אחריות של אלמוג, ואני על זה מברך.
מסכים לגמרי. ניר, מה החלק שכן ראית במשחק? מה התפיסת עולם של
של קרוב כבוש לפני הקטשופ או אחרי? כי זה החלק העיקרי באשדוד.
אני יכול לאכול רק את הקרוב עם הלחמניה, אין לי עוד משהו לאכול שם. אבל אני אגיד לכם, אני באמת לא, אני לא הרגשתי איזשהו שינוי מהותי, כלומר, בסופו של יום, זה אותו עוזר, תקנו אותי אם אני טועה, רן היה גם עם עטפל, נכון?
כן.
כלומר, זה אותו בן אדם שנמצא במערכת, גם תחת עטפל, גם בני, וגם עכשיו קיבל בעצם את המושכות.
אבל כאילו ראינו, אתה יודע, אצל עטפלד ראינו קבוצה מסוימת, אצל בני ראינו קבוצה אחרת, הוא היה בשתי המקרים. סתם מסקרנתי להבין, כאילו, יכול להיות שזה מוקדם מדי, כן? להבין מה הפילוסופיה שלו בתור מאמן מהמשחקים האלה שראינו. יכול להיות שזה גם לא נכון לשפוט אותו, כי הוא תמיד כאילו מגיע בסיטואציה של לסגור רגע, לסתום פה רגע את החור, לעצור את הזה, אז הוא, אתה יודע, יותר, הוא יותר שמרני כאילו בתפיסת עולם של המשחק, שאתה שומרת בוא נייצב, מאשר, אתה יודע,
נכון.
בוא נהיה אקטיביים בתפיסת עולם, וככה אני רואה את הקבוצה שלי משחק.
זה, אז היה, זה היה ברור, משפט, זה היה ברור שבשני משחקים האלה, שהוא, בין אם הוא עומד למבחן או לא עומד למבחן, הוא פחות או יותר ישיר את מה שהיה עם נגיעות. לא ילך להשתגע, בטח שיש לו חודש וחצי אם הוא יקבל את המינוי.
לא, נכון, אני חושב שאם תשאל את השאלה הזאת, ואנחנו כנראה יתעלה פה, אחרי המשחק מול ביתר בטדי, אני חושב שהתשובה תהיה קצת יותר הוגנת עבור רן, כי סוף סוף הוא יקבל קבוצה שיש לו זמן להכין אותה, והיא גם לא, נגיד היום, לטעמי, היום הוא נורא איחר בחילופים שלו. ואני רוצה לחשוב שזה גם אולי מתוך זה שהוא לא רגיל להיות הדמות שמקבלת את החילופים מיד, כלומר הוא רגיל אולי שיש איזשהו סדר. אוקיי, אני רוצה לעשות חילוף, נדבר עם ההוא. לא, אחי, זה אתה. אתה קובע, אתה אומר. וגם היפות של שחקנים, רוטציה, שלושה משחקים בתוך שבוע, אולי היו שם עוד כמה אילוצים שאנחנו, אני בכל אופן, לא מודע אליהם. החילוף של איתן אזולאי על בוריס, גם היה מאוחר לטעמי, כי בוריס היה עם צהוב ונורא נזהר, אבל זה מזכיר לי ממש את החילוף של אלי מוחמד עם סתיו פיניש. הוצאת השחקן עם צהוב, והמחליף שלו קיבל צהוב במהלך הראשון שהוא עשה על הדשא. אתה תופס את הראש ואומר,
אבל פה הבעיה היא בשחקן, לא במאמן.
עם השחקן, אז אני אומר, אני לא מדבר על המאמן, אני אומר, לטעמי החילוף היה מאוחר. אותו דבר גם לגבי גלבוב, לדעתי גם זה הגיע קצת באיחור. באופן כללי, משהו שם פחות עובד עם פלמנט, וגם דיברנו על זה מוקדם יותר, אבל זה הרגיש שדברים יכלו, יכולנו אולי להימנע מהפאניקה הרבתי הזאת, ששחקנים החליפו שם עמדות ותפקודים. לדעתי אין כמעט אף שחקן שפתח וסיים חוץ מרז שלמה וקרמי, שפתח וסיים באותה עמדה שלו.
כן. טוב, גם האדום הכניס שם לסחרור, ושני הגולים בכלל הכניסו את כולם לפאניקה, אבל דווקא הוא התמודד עם הפאניקה יפה. אתה יודע, אם זה היה בני, הייתי מצפה שהוא הכניס שני חלוצים ויוציא בלם, או משהו כזה.
אז התמודד יפה, עוד 5 דקות היית קובל גול.
אני חושב שהוא בסך הכל, גם באישיות שלו, אדם סולידי, אמרת, לא יודע אם שמרן, אבל איש עם וייב טוב, ומבינים אותו, גם הרבה פעמים קורה כשהמאמן הולך, אז גם אם העוזר לא הולך, זה קצת כאילו לרמות את המערכת, בוא נביא מאמן חדש, איך אמרת, הוא עבר מישיבה לעמידה. ובכל זאת יש בו משהו שכן הביא איזה רענון ואיזה וייב אחר, אני כן סומך עליו, וסיכמת יפה בפרק שנקליט אחרי ביתר.
אני אגיד לכם משהו, שחקנים מקצוענים מבינים ש...
שזה עליהם.
לא, בדיוק, בפעם הראשונה המאמן ילך. הוא הראשון ללכת, הוא הראשון, אי אפשר להעיף את כולם. הם יודעים שאם משם הם לא משתפרים, זה עליהם. ויש כמה שחקנים בקבוצה, אמרת, אוקיי, ברקו וארטרץ כנראה שלא ימשיכו. אבל יש כמה שחקנים שהם כרגע במין סימן שאלה, ודווקא מהם היו כמה שחקנים שגם היום וגם בשבוע שעבר נתנו אולי חומר למחשבה, שזה ככה בעיות חיוביות, שלפני כן לא היה לנו כל כך נקודות אור שמצאנו, ועכשיו קצת יותר קל לאתר אותן.
קול, קול. אז אנחנו באמת נרחיב על הנושא הזה אחרי המשחק נגד ביתר. לפני שאנחנו נסכם את או נסיים את הפרק הזה, הימורים על הזוכה במונדיאל?
לטעמי, אפשר 2?
אפשר 2, אבל גביה בדרך כלל אורך לאחת.
לא, זהו. יכול להיות שבקטר כן יעשו 2.
כן?
שילך על 2.
בקטר הם ייתנו לכל אחד גביה. זה כמו שושה. זה כמו שושה, העיקר ההשתתפות. לדעתי, הזוכה ברזיל או צרפת. יודע מה, יעשה לכם את זה יפה.
או ארגנטינה או גרמניה.
זהו, אני מתלבט בין ברזיל לצרפת, אז האימור שלי הוא גרמניה.
אני ברזיל, נראה לי. הם פשוט חזקים בצורה מפחידה.
אני לא מזדבר, אני יודע.
נאמר לא חזק במדינות שאסור בהם אלכוהול. אז זה יכול לפגוע קצת.
אני כן אגיד שאני חושב שזה יבוא מאחורה, מאיזה גרמניה או ספרד, או דווקא לא ברזיל, ארגנטינה.
ברזיל נורא חזקה בחלק.
גרמניה זה מאחורה?
אף פעם לא...
לא אמרת קוסטריקה.
לא, אבל...
תיארה וגרמניה.
לא השלישי הראשונה.
לא אפורה, תסתכל ביחסים. זה גרמניה, ברזיל, גרמניה, ארגנטינה, ברזיל, נכון? וצרפת אולי. אז דווקא ספרד, לדעתי, יכולה להפתיע מאוד חזקים.
מעניין. אז אתה הולך לספרד, אני הולך לברזיל, ותחת לגרמניה.
גרמניה, רק גרמניה. יש יותר טוב מגרמניה.
המפסידים מביאים בירות לפרק הבא. פרק שאחרי המונדיאל. לפרק של ביתר. יש לנו גם חצי גמר גביע טוטו המעולל.
כן, יש לנו חדרה, ואז יש לנו קש. יש לנו שני משחקי גביע לפני ביתר בליגה. יש לנו גביע טוטו וגביע המדינה.
רגע, מה הקודם?
גביע טוטו, חדרה.
אז גנדלמן יהיה מול קריית שמונה.
בגביע, כן.
נכון, גנדלמן וגם רוטמן לדעתי עם 5 צהובים. גם מורחק מהמשחק הבא. זה תופס לליגה ולא גביע או שזה גם...
5 צהובים הם תופסים על גביע וליגה, לא על גביע טוטו.
אז הוא לא יהיה במשחק מול קש.
יש.
אז מול קש, רגע, הוא קיבל היום צהוב 5 או...
לדעתי יש לו מצטבר 5, לא יודע, כן.
מול קריית שמונה הוא קיבל את הצהוב או היום?
לא, נראה לי היום.
אם הוא קיבל היום, אז הוא יהיה נגד קריית שמונה.
חבל על הדיון, הוא המסי יפריע, אז יאללה, זה רוטמן.
אתה נדע מה המשחק הרשמי הבא שהוא לא בגביע טוטו.
יאללה, השכלנו. אז חברים, הגענו לסיומו של פרק ארוך ומהנה. מקווים שזה פיצה על השבועות האלה שלא היה פרק בזמן האחרון, ותחיל בלהגיד לכם תודה על ההזנה בבית, תודה לחמי בורדוביץ' על הרוח כאן באולפן סאונד 41 אשר באבי חיל, צריך להגיד תודה לניר רוזנטל,
תענו כמו תמיד,
לברה גרונמן,
תודה לאלעל ששיבה אותך הביתה,
אמירייטס,
תמיד פליי אמירייטס,
אלעל לקחו אותי לשם, ואני הייתי דניאל יצחקי, שיהיה כולנו שבוע מעולה, ופגרת מונדיאל אטרקטיבית ומענה. שבוע טוב!